של המכללה ממש נמצא איתנו צמוד, צמוד שנה, שנה, ומי שככה לא לדאוג, אנחנו היום כמעט לכל רבעון בשנה, אנחנו נפגשים גם עם רן, חלק בדרך כלל מהמוטיפו שתרוב לאורך השנה כולה, גם לרבעון הזה, גם לרבעון הבא, גם שדבר על צבאיות, גם שדבר על כלכלה. רן באמת, בקשר הזה, איש אשכולות, שלצערנו בעידן המאוד ממוקד של המומחיות של הדור שלנו קצת הולך ונעלם, לצערנו יש לנו מישהו כזה קרוב אלינו. ולסוף השנה אני רוצה לקרוא שני ציטוטים של רן מתוך מאמרים שונים שהוא כתב במידה. אחד שבשום בעיניי לא מתחבר למה שקורה כאן באופן כללי, למקום וללימוד המשותף שלנו.
דרגנו פה בהצגות, רן, קורא זה לא...
מה זה?
שתדרגנו בהצגות...
אתם צריכים להוסיף לי זמן אבל על ה... זמן להרצאה?
לא, הגדמנו את ההפסקות שיש יותר לגבות מהן פשוט, זה היה... הגענו מהר מדי למצב שבו כל אמירה ציונית נשמעת בו פאתוס פשטני, כל טענה צינית פוסט-ציונית נשמעת מתוחכמת. זה לא מצב בריא. נכון, החלוציות המקורית הלוהדת לא רלוונטית לדורנו, ובכל זאת בלי האידיאל הציוני, אי אפשר. כן, אז אני חושב שיש פה באמת איזו אמירה עקרונית שבאה ואומרת, גם כנכון את המחשבות הלאומיות, הקלאסיות, הציוניות, שהיום אנחנו כבר ככה כאילו, בתחושה חברתית שהן כבר כאילו לא אין, יש בהן הרבה מה להעמיק, לבנות, למסד, זה לא אומר שום דבר לגבי הנכונות שלהן. והציטוט השני שקשור קונקרטית כבר בעיניי, מתחבר להרצאה המסוימת שלנו עכשיו, שרן ידבר עליה, מאוד מתחבר גם בעיניי לאופי של רן, כמי שקצת קורא תיגר על ההגדרות הרגילות, הגדרות שבאים החברה הרגילה לפרוס את הדברים, ומאלה נוצרים כל מיני קונפליקטים או מתחים. זאת אומרת, בואו נחשוב אולי על הגדרות האלה מחדש, אולי נגלה הפתעות. יכול להיות באחד המאמרים שלו שמדבר על הנושא של יהודית ודמוקרטית, אז הוא אומר בין היתר, ההגדרות הובילו לפוליטיקה חסרת פשרות, עניין בלתי דמוקרטי ברוחו. כך מבחינה פוליטית שני הצדדים מנסים להשתלט על בית המשפט האקטיביסטי, כלומר כביכול הדמוקרטים הטהורים מצד אחד והיהדות האורתודוקסית מצד שני, שהפך לחורץ גורל מהותה של המדינה. בעוד שמבחינה חינוכית הזרגים האידיאולוגיים מחלקים ביניהם את העוגה. זה לוקח את היהודית, עושה בה כשלו, זה לוקח את הדמוקרטית, עושה בה שפטים. בתווך מתייסרים תלמידי הציבור הרחב כקורבן פדגוגי של המאבק המיותר, המפלג והמזיק הזה. אז חלק באמת מהקריאת התיגר על הדיכוטומיה והגדרות והרגילות שבהן אנחנו יוצאים במתחים, וקצת אולי לראות הגדרות הרגילות מחדש, ושגם זה גם מה שיקרה עכשיו בהרצאה לדמוקרטיה.
תודה רבה. שלום לכם. מכיר פה 9, ספרתי. זה חלק שמעו את הדברים כבר. חלק אני מכיר ולא שמעו את הדברים. כמה כאן הם סטודנטים, או היו סטודנטים, בישראל בעיקר, למדע המדינה? כמה למשפטים? כן, זה אפילו עוד יותר גרוע. משפטים? אוקיי. אז הרוב נראה, כן? בגדול. מה ש... אז אני אגיד לפני זה, בגדול הנושא שאני רוצה לחסות, ככה מניסיוני, הוא דורש 3 הרצאות של 1.5 שעה, שבתוכן גם יש דיון. יש לי 1.25 שעה. במקום 4.5 שעות, אז אין לנו הרבה זמן, אז אני אדלג על לא מעט הקדמות שהן חשובות, אולי בשלב השאלות, כמה שנגיע אליו, נחזור קצת להקדמות, אבל בגדול, אחרי שאני אדלג על כל ההקדמות, אני רוצה לשאול בלימודים שלכם האקדמיים, ואני מבין שיש כאן הרבה אנשים שהם בתארים מתקדמים, כמה פעמים דנתם בשאלה מהי דמוקרטיה? ניסיתם להגדיר דמוקרטיה, ניסיתם להבין מהי דמוקרטיה, בדקתם תיאוריות שונות של דמוקרטיה, כמה התעסקו בזה? מה זה? הרבה. מה שאני רוצה להראות לכם היום, בגדול, זאת אולי ההרצאה הכי חתרנית שלי. אבל היא הכי חתרנית בגלל שהמצב בארץ הוא כל כך גרוע. אני צריך לחתור. מה הכוונה שלי, וחלק מכם ידעו, אז אל תגלו את הסוף. האופן שבו לומדים על דמוקרטיה בלימודים האקדמיים, בעיקר בישראל, אבל זה נכנס עכשיו גם ללימודי האזרחות, מאז שנות ה-90 בערך. פשוט אין לו שום דבר דומה, אין לו שום דבר מקביל, בשום מקום אחר בעולם. אם תחפשו בכל שפה חוץ מעברית את מה שלומדים בישראל על דמוקרטיה, לא תמצאו, ולא קרוב, ולא אף אחד... כן, אני תמיד אומר, כשאני מלמד, בעיקר משפטנים ומדעני מדינה, אומר, אל תגיד את הדברים האלה בכנסים, כי אף אחד לא יבין על מה אתם מדברים. פשוט תצאו אהבלים. נוצר בישראל, במערכת האינטלקטואלית, האקדמית, גם משפטית, גם מדע מדינתית קצת, מין שיח פנימי, ישראלי-עברי, מנסה להמציא את הגלגל מחדש, וטוען טענות מופרכות לחלוטין מבחינת כל מדע, המדינה והפילוסופיה הפוליטית בהיסטוריה. עכשיו אני אומר את כל זה בתור הקדמה, כי לאנשים יהיה קשה עם זה שאני הולך פשוט להראות את הדבר הזה. עכשיו אנשים למדו שנים, למשל מי שלמד משפטים למד שנים את הדברים שאני אציג בחלק השני של ההרצאה, והוא בטוח שזה דבר, בגלל שהוא למד את זה כל כך הרבה ועם מרצים כל כך טובים, עם כל כך הרבה תיאוריות ופסקי דין וספרים וכו', הוא בטוח שזה דבר מקובל ושאני המוזר. אוקיי, אז אם נצא מפה ותעביר אותי לכל כיתה בעולם של מדע המדינה, משפטים, מה שתרצו, אני אהיה הקונצנזוס והוא יהיה המוזר. בסדר? אז אני צריך לתת את ההקדמה הזאת כדי שתבינו שיש לנו פה איזה סוג של שיח פנימי, והטענה שלי שהוא יוצר הרבה נזקים, לא סתם בעולם מדברים אחרת על הדברים האלה. מה זאת? כל אחד יזרוק מה שהוא חושב. מה זה דמוקרטיה? מה ההגדרה הכי פשוטה שאתם יכולים לחשוב על דמוקרטיה? מי רוצה? מה עוד? הצבעה, מה עוד?
שלטון הרוב.
שלטון הרוב, מה עוד?
עיתון ייצוגי.
עיתון ייצוגי, מה עוד? איזה ערכים? מה זה אומר ליברלים? המילה ליברלי היא מילה... גם שוויון. אבל ליברלי עוד יותר, כי ליברלי זה ממש מילה פוליטית, נכון? יש... אתם תלכו לארצות הברית, תגידו למישהו אתה ליברל, המשמעות היא שהוא מצביע על מפלגה הדמוקרטית, נכון? בארצות הברית. זאת המשמעות של ליברל. מה שבאופן עקרוני צריך לקרוא לו פרוגרסיבי מבחינת תפיסת העולם, הפך להיות ליברל, שזה לפחות במשמעות המקורית של המילה ליברל, ההפך מפרוגרסיבי. מה שקוראים היום פרוגרסיבי, פרוגרסיבים באמת מדגישים מאוד שוויון. ליברלים פעם היו אלה שהדגישו מה?
חירות.
עוד לא ניתן לי את התשובה שאני אחפש על דמוקרטיה, זה מראה שאתם לא סטודנטים טובים של האקדמיה הישראלית. זכויות אדם, תודה רבה. אבל זה דביר שכבר שמע, ומי עוד אמר? אוקיי. אז אני לא עובר על ההיסטוריה של המושג דמוקרטיה, בעיקרון... טכנית אתם יודעים שלטון העם, הביטוי של הדבר הזה בהיסטורית הייתה של דמוקרטיה ישירה, שבה אנשים שהוגדרו כאזרחים הצביעו כולם, כל אחד לפי רצונו באספות עם, נבחרו למשרות שלטוניות, לפעמים בחירות, לפעמים בהגרלה, כל מיני דברים כאלה, זה מה שיש לנו בהיסטוריה, בסך הכל משטר מאוד נדיר מבחינה היסטורית. ותמיד מי שיפתח למשל את ההגות הקלאסית, וכשאני אומר קלאסית, אני מתכוון יוונית, עתיקה, וגם אחרי זה רומית, יגלה שהדמוקרטיה תמיד נחשבה למשטר מאוד מאוד בעייתי, גם מבחינה מוסרית, גם מבחינה פוליטית. זאת אומרת, נחשב לשלטון שנותן כוח שווה לאנשים לא שווים, זאת אומרת, יש אנשים שמגיע להם יותר, אנשים שמגיע להם פחות, הדמוקרטיה מתעלמת מההבדלים, זה יוצר בעיה מוסרית, ובעייתי מבחינה פוליטית, דהיינו משטר חלש. משטר שלא יכול לעמוד באתגרים שיש למדינות, בעיקר אתגרים צבאיים. בגלל שיש לו איזה משהו שמאוד מרקח את האוכלוסייה, ומוביל לסוג של קבלת החלטות גם לא רציונלית וגם לא אפקטיבית. גם לוקח בדמוקרטיה הרבה זמן לקבל החלטה, וגם הרבה פעמים ההחלטות שמתקבלות הן פחות טובות, כך אמרה התיאוריה, פחות טובות מההחלטה שיקבל המומחה בתחום. נניח, הדמוקרטיה באתונה נדרשה להכריע אם לכבוש איזה אי שמרד בהם ומה לעשות לתושבים. הטענה אומרת, זה אלה שאלות שמומחה צבאי או איזה מלך חכם יפתור יותר טוב, בצורה יותר טובה לנסיבות העניין, מאשר הצבעת עם. והנה תראו מה קרה באתונה, זה יש דוגמה מפורסמת של טוקידידס, שאין לי זמן להיכנס אליה, אבל... יום אחד החליטו להרוג את כל הגברים, למכור את הנשים והילדים לעבדות. יום אחרי זה שינו את ההחלטה, שלחו ספינות שיתפסו את הספינות הקודמות כדי שהם לא יבצעו את מה שהם החליטו יום קודם וכו'. אז ככה הדמוקרטיה מאוד חשופה להלכי רוח ודברים כאלה. אני הולך לעשות טבלה. אני הולך לייצר מעין מודל שאני בונה אותו, אוקיי? זה לא... לא מטקסט אחד, אלא מקבוצה של הוגים, שדיברו על דמוקרטיה, בהגות מהעת החדשה עד קום המדינה נגיד, משהו כזה, מה הם חשבו על דמוקרטיה ומה פחות או יותר אפשר ללמוד מזה. עושה את זה מאוד מאוד זריז. אז זה המודל הראשון. דמוקרטיה, אני קורא לה ליברלית. אני שם את זה בסוגריים, כי בתוך זה יש גם מורכבות, אפשר לדבר על זה אחר כך. אבל בגדול, אני מתחיל בציטוט של אדם שנקרא חי רוט, שמי שלמד פילוסופיה הוא תרגם חלק מאריסטו, צריך לכם להתקל בשם הזה? חי רוט, חיים יהודה רוט. והוא היה איש שמאל קיצוני, מברית שלום. יודעים מה זה ברית שלום? והוא היה כל כך מאוכזב מזה שלא קמה מדינה דו-לאומית, שאחרי הוא היה ציוני, הוא בא לפה, עזר להקים את האוניברסיטה העברית וכו', אבל הוא קיווה שתקום מדינה דו-לאומית, יהודית ערבית, וכשקמה מדינת ישראל בתור מדינה יהודית, הוא כל כך התאכזב שהוא חזר חזרה לאנגליה. אז לא בדיוק במחנה הפוליטי שלי, אבל הוא היה אנגלי, הוא קיבל חינוך ליברלי קלאסי ברוח האנגלית, וכשקמה המדינה, ביקשו ממנו, הייתה בעיה, אני אומר לכם דברים שאתם יודעים, כשקמה המדינה אז, כן, תחילת מלחמת העצמאות, היו פה משהו כמו 700 אלף יהודים, וכבר תוך כדי המלחמה הגיעו כמעט מיליון, ואחרי המלחמה מיד היו צפויים להגיע עוד 2-3 מיליון. מאיפה הגיעו כל העולים האלה? חלק מארצות ערב וחלק מאיפה?
אירופה.
איזה אירופה? מזרח אירופה בעיקר. היו עוד לא במזרח אירופה, אבל הרבה מאוד במזרח אירופה. מסה קריטית של אנשים שבאים מאיזה משטרים? טוטליטריים, כן, קומוניזם, לא משהו, מה אתה אומר? לא משטרים דמוקרטיים. אז מה צריך לעשות? צריך ללמד אותם באיזה משטר הם עכשיו חיים, נכון? כי בישראל בכל זאת הייתה דמוקרטיה, אמנם שלטון מפאי וכו', אבל אני מבטיח לכם, עדיף לחיות תחת שלטון מפאי מאשר תחת סטלין או, אני יודע, המלך הסעודי. פנו לחיירות וביקשו ממנו, ובאמת יצא ספר שנקרא שלטון העם על ידי העם, יצא ב-48-49, ובו זה מין חוברת קטנה שבא להסביר מה זאת דמוקרטיה, מה זה המשטר הזה, מה היתרונות שלו וכו'. אז אני מצטט מתוך מה שאומר חיירות. הדמוקרטיה היא שלטון על ידי דיבורים, השימוש לא בכוח האגרוף, אלא בכוח השכנוע, דיבור ולא אגרוף, שכנוע ולא שפיכות דמים, חוק ולא גזרה שרירותית, הסכם ולא חמאס. אלה הם רעיונות היסוד של הדמוקרטיה, ואלה מהווים את תוכנה הרעיוני. הדמוקרטיה כמשטר של הסכמה. ההגדרה הזאת, דרך אגב, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה של התנועה הציונית, ההגות הציונית, מי זה מזכיר? דמוקרטיה כמשטר של הסכמה, כל הרעיון הזה. ז'בוטינסקי. מי שיקרא ז'בוטינסקי יראה, זה דבר יפה, שחי רוט וז'בוטינסקי, שהם הפכים גמורים בכל שאלה פוליטית כמעט שתעלה, מסכימים על כללי המשחק הדמוקרטיים. מה זו דמוקרטיה, מה התפקיד שלה, איך אנחנו מאפיינים אותה. אז הייתי אומר ככה, יש לנו, כן, מה מהות הדמוקרטיה? אומר חי רוט, בעצם זה המשטר הכי מוסרי. למה הוא המוסרי והצודק ביותר? המשטר המוסרי, אפשר נגיד גם צודק ביותר, בעצם תפקודו, נקרא לזה. זאת אומרת, בגלל שבדמוקרטיה אנחנו מקבלים החלטות על ידי דיבורים ושכנוע וטיעון, אנחנו משתפים בהחלטה הזאת את כל הציבור, יש לה יתרון מוסרי על פני השיטות האחרות, שבהן מלך או לא משנה מי או מיעוט, מקבלים החלטות באופן שמבחינת הרוב נראה שרירותי, בכוח האגרוף וכו' וכו'. יש משהו יותר מוסרי בעצם השיטה שבה הדמוקרטיה מקבלת החלטות. ההבדל בין משטרים, בהגות הרווחת ביותר, כן, במדע המדינה מאפלטון, מגדירים משטרים לפי מי הריבון. מה זה ריבון? מי שיש לו את הכוח לחוקק. ואמרו איזה משטרים ציינו, יש שלטון יחיד, שלטון מעטים ושלטון רוב. אוקיי? זה מה שמבדיל, למי יש את הכוח. בגלל שבדמוקרטיה אנחנו מפזרים את הכוח, אנחנו דורשים שההחלטות תתקבלנה באופן של שכנוע, זאת שיטה יותר מוסרית מאשר השאר. המלך מקבל את ההחלטה לבד, ואיך הוא אוכף אותה? עם צבא, נכון? ולאזרחים אין צבא. זה אחד. באופן כללי, למה זה נקרא ליברלי? יש תשובה למישהו? למה אני קורא לדבר הזה ליברלי? איזה חירות יש לדמוקרטיה שאין במשטרים האחרים? לא רק להביע דעה. מה שאני אומר עכשיו יכול להיות גם בדמוקרטיה ישירה. שבה לא בוחרים מי יניג אותך, אלא אתה חלק ממש מה... דרך אגב, יש מדינות עם דמוקרטיה ישירה. גנדלר. איזה? שוויץ. אבל שוויץ הכי ישירה. ויש מדינות שבהן למשל זאת חובה חוקית להצביע בבחירות. יש כל מיני שיטות למקסם את ה... אבל מה, נכון? אבל מה העיקרון שעומד פה? עומד כאן עיקרון שאומר, איך אני משיג מינימום כפייה? שלטון זה דבר כופה. אם יש שלטון שלא יכול לכפות, אז הוא לא שלטון, נכון? אנחנו לא צריכים אותו. שלטון זה דבר כופה. למה יותר ליברלי לקבל החלטות בשיטה הדמוקרטית ולא על ידי מלך או קבוצת אצילים? כי אנחנו, בדמוקרטיה אתה משיג שמקסימום הכפייה היא תהיה מה? עצמית. אנחנו, כמה שיותר אנשים, מחליטים איזה חוקים חלים עליהם, נכון? ולכן, אני מבחין בין כפייה עצמית לכפייה של מישהו על ידי מישהו אחר. זכותנו כקבוצה, נגיד עכשיו, יש דרגות של כפייה וכו', אפשר, אתם צריכים לקנות מתנה בסוף השנה למרצים, נניח, כן. סתם דוגמה. עכשיו אתם מתלבטים, כמה כסף נעשה. עכשיו יש דרכים יותר ליברליות, פחות ליברליות. אפשר להגיד, כל אחד שישים כמה שהוא רוצה, כל אחד זה. אפשר להגיד, בואו נקבל החלטה קבוצתית. ואפשר אפילו, אם זה משהו מהותי, להגיד, אנחנו נקבל החלטת רוב, היא מחייבת את כולם. אוקיי? עכשיו, כל השיטות האלה, למרות שיש ביניהן דרגות, כולן נותנות יותר חופש לכם, מאשר שיטה שאומרת, דובדבן יחליט. וכולם מחויבים. מסכימים? זאת הנקודה. יש פה משהו ליברלי במובן הזה שאתם מקבלים, אחד, את הזכות להשתתף בדיון ולנסות לשכנע ולהציג את העמדה שלכם, מה שאת המלך לא מעניין ואת האצילים לא מעניין, ושתיים, בזה שכשמתקבלת החלטה, זה מגיע לעיקרון השני, אנחנו יודעים שכמה שיותר אנשים רצו את הדבר הזה, אז רק המיעוט נכפה נגד רצונו. הרוב גם נכפה, אבל הרוב נכפה על פי רצונו. המיעוט נכפה נגד רצונו. בכל שאר השיטות, הרוב נכפה נגד רצונו, ורק המיעוט, לפעמים אפילו המיעוט לא נכפה בכלל, רק המיעוט נכפה על פי רצונו. וזה מביא אותי לנקודה השנייה. זה היתרון המהותי, המוסרי, של מה שאנחנו קוראים לו עקרון הרוב בדמוקרטיה. עכשיו, יש לי ציטוט מאוד מאוד ארוך, מג'ון לוק. מכירים את ג'ון לוק? שלום שלום זה מספיק. אחד מאבות ההגות החדשה, גם בפילוסופיה באופן כללי, מטאפיזיקה, כן וכולי, אמפיריציזם, אבל גם בתיאוריה ליברלית, אומרים למשל שהחוקה של ארצות הברית מבוססת על שני הוגים מרכזיים, אחד מהם זה ג'ון לוק, מי השני? מונטסקיה, שנגיע לעבוד מעט. אחד צרפתי ואחד נגלי, ג'ון לוק הוא גם אחד מאבות הפרדת הרשויות, יחד עם מונטסקיה. שני הוגים חשובים מאוד, אז אני אקריא לכם רק כמה משפטים, לא את כל הציטוט. דבר שאני אוהב, ג'ון לוק, יש הוגים שמשכו אותם משני הצדדים, כן? גם הצד הליברלי וגם הצד הפרוגרסיבי. כולם מייחסים את ג'ון לוק בתור אחד מאבות ה... אז אני אוהב להביא את הציטוט הזה דווקא כשאני מדבר עם פרוגרסיבים. תבינו בהמשך מה הכוונה. משעה שמספר כלשהו של בני אדם כונן העדה על סמך הסכמתו של כל אחד ואחד מהם, זה תיאוריה של אמנה, הפכה אותה העדה להיות גוף אחד, ולא יכולת לפעול כגוף אחד, דבר שהוא בגדר האפשר רק על פי רצונו והכרעתו של הרוב. כי מה שמפעיל עדה כלשהי אינו אלא הסכמת היחידים הנמנים עליה, והואיל וכל דבר שהוא גוף אחד הכרח לו לנוע בכיוון אחד, על כן מן ההכרח שיהיה הגוף נע באותו כיוון שלשם דוחף אותו הכוח החזק ביותר, והוא הסכמת הרוב. יש עוד, אני מדלג, אומר לוק, גם בתיאוריה הליברלית שלי שמבוססת על אמנה ועל הסכמה של יחידים, מה שחייב לקבוע כשמקבלים החלטה זה הרוב. אוקיי? עכשיו, אני שם, פותח סוגריים קצרים. אני שמתי את הליברלי בסוגריים, בגלל שבתוך התיאוריה הזאת, בתוך התיאוריה הליברלית, יש שאלה, האם ועד כמה נגביל גם את הרוב בקבלת החלטות, כדי להשאיר עוד יותר חופש לפרטים. אוקיי? אבל כולם מסכימים. גם אם אנחנו אומרים, יש דברים שצריך להגביל את הרוב, כולם מסכימים שהעיקרון של הרוב יותר חזק מכל דבר אחר. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד, אנחנו רוצים להגביל את הרוב במשהו, נגיד הרוב לא יכול להתערב בעניינים כלכליים מעבר לגבול מסוים. כן, גם, אבל א', גם לזה נדרש רוב, על ידי קבלת חוקה ודברים מהסוג הזה, וב', תמיד הרוב עדיף מאשר שמישהו אחד יחליט. אוקיי? זאת אומרת, יש דברים שנגיד, אף אחד לא מחליט. אבל אף פעם לא נגיד, לא הרוב יחליט, אלא אדם אחד יחליט. אתם איתי? אז זה, בתוך הדיון הליברלי, יש הסכמה על הקדימות של עקרון הרוב, רק שלפעמים מגבילים גם את הרוב, אבל בהגבלת הרוב לא נותנים את הסמכות הזאת למישהו אחר. אוקיי? זו ההבחנה שחשוב לשים אליה לב. כן. זו ההבחנה
בין הריצות הרוב והריצות היחיד.
אז זהו, אז אין דבר כזה הריצות הרוב. זאת הנקודה הבסיסית. זאת אומרת, אם אתה יכול, הרעיון של הריצות...
אם אני אקח את מה שהבאת קודם, נשמע פה השפעה, אנחנו נחליט רובנו, 90% הגידו, אנחנו... אתה משלם את המטרה, ואחרי זה גם מוציא אותך לאור. זה הריצות הרוב.
עוד פעם?
בהגבלה שלך, זה עדיין עדיף מהריצות של דובר ואני, כי עדיף שאנחנו נקבל את ההחלטה של זה, ולא הוא יקבל אותה לבדו, אבל יש גם סקלה באמצע של הריצויות.
אני מתנגד למילה הריצות. הריצות זה בדיוק מילה שבאה לבטא את זה שאחד כופה רבים. וכשמייחסים את זה לרוב, מה זה מצחיק? עכשיו אני אענה לך היסטורית. היסטורית, הדוגמאות האלה הן תיאורטיות. לעומת זאת, במקרה של שלטון יחידים ושלטון מעטים, הן לא תיאורטיות. יש מלא מלא מקרים שסתם הוציאו אנשים להורג ללא עילה, והם לא זכו לשום זכות הגנה, ועשו עוול נוראי להמון... המשטרים הדמוקרטיים, הם כאלה קורים ממש מעט, גם כשאין איזה הגבלות חוקתיות ברורות או לא יודע מה. למה? אנחנו נגיע לזה בהמשך. בתוך המשטרים הדמוקרטיים, בגלל שהמחשבה שלהם הייתה ליברלית, הכניסו מה שאנחנו קוראים, איזונים ובלמים, ביותר הצלחה, פחות הצלחה, אבל בסך הכל, הרבה פעמים אנחנו מפחדים כאן סתם מרעיונות, האם לא יכול להיות שיום אחד הרוב, ללא כל סיבה, יחליט שג'ינג'ים לא מוצאים חן בעיניו? יכול להיות באופן תיאורטי. באופן מעשי במשטרים האלה זה לא קורה, וזה קשור כבר לסיבות יותר עמוקות שלא ניכנס אליהם, אבל יש במשטרים הדמוקרטיים משהו מאוד ממתן. יש משהו ממתן. קשה, יהיה לכם קשה למצוא חקיקה נגד ג'ינג'ים. אוקיי? זה לא באמת קורה. אז אני מאוד נזהר שמי הריצות הרבה פעמים, כאילו מנסים לעשות, כן, הרוב יכול להיות מסוכן כמו המלך האבסולוטי. לא, היסטורית זה פשוט לא נכון. מדינות יכולות להיות אלימות, אבל זה תמיד קורה בנסיבות ברורות, שלא בטוח בכלל שכן, שזה לא מוצדק, זה לא שמפלים ג'ינג'ים. נניח, הנה בארצות הברית דיון. יש דיון שלהם על פרופיילינג. יודעים מה זה? אז יש בחור שמאלני בשם סם האריס. הוא כזה אתאיסט לוחמני. יש את החבורה הזאת. אבל הוא בחור מאוד רציונלי. הוא אומר, אנחנו בשם הפוליטיקלי קורקט, בשביל להראות שאנחנו לא מפלים אף אחד וכו', מתייחסים לאישה בת 80, כאילו היא מחבל פוטנציאלי בן 30 מהמזרח התיכון. אנחנו משקיעים המון משאבים בשביל לשחק את המשחק, כאילו בן אדם בן 30 במזרח התיכון מסוכן כמו אישה בת 80. אנחנו נעשה לה את כל הבידוק, ולא נעביר אותה את אותה שרשרת, וניקח אותה לחקירה, ואני לא יודע מה. מה זה מגוחך? ברור שזה מגוחך. זה... אני מביא אותו, כי אומר, הישראלים לא עושים את השטויות האלה. כאילו, הישראלים יודעים, כן, יש פרופיילינג, הפרופיילינג הזה, יש בו משהו רציונלי, נכון? זה לא אנטי-דמוקרטי להגיד, יש קבוצה... כמו שעושים בדיקות גנטיות, אז עושים את זה לפי מוצא, נכון? כי יש מוצא מסוים, זה הגיוני. יש פה עיקרון הגיוני. זה לא עיקרון של אפליה שרירותי, כמו שמלך יכול להחליט נגד ג'ינג'.
יש עדיין הבדל בין גנטיקה הטענה שלך שאין הבדל?
לא, הטענה שלי שבכלל סטטיסטית אין הבדל. אין לי שום סיבה להתייחס לאישה לבנה בת 80, להשקיע בה את אותו זמן בידוק, כמו במישהו שמגיע מסעודיה בן 30. אני לא אומר, יש יותר סיכוי שהוא מחבל, נכון? עכשיו, הסיכוי שהיא מחבלת, לפי הסטטיסטיקה known to many, אפס. אז פשוט צריך, בדיוק כמו שמישהו בא, הרי גם בגנטיקה אין ודאות, נכון? יש סיכוי יותר גבוה שמי שמגיע מתימן נושא מחלה גנטית X, וסיכוי נמוך שהוא נושא Y, ומי שמגיע מפולין להפך. זה רק סיכוי קטן, אבל הוא עובד. אני לא אשקיע משאבים עכשיו בלחפש מחלה גנטית שהיא מאוד מאוד נדירה בקרב יוצאי תימן. פשוט הגיוני. זה לא איזה אפליה על רקע זה שמישהו...
גוגל עובד על סטטיסטיקה גם בתרגומים שלו וגם בחיפושים שלו. ואם אני עושה חיפושים על יהודים, אז תמצא, אם תכתוב Jews, אז Jews 9-11. האם גם זה? זה הרי סטטיסטית, זה מה שאנשים מחפשים או חושבים. אנחנו לא רוצים להגביל את
לא הבנתי, אז את בעד זה שבגלל שהרבה אנשים חושבים שיהודים עשו את 9-11 שנבדוק נשים בנות 80 בשדות תעופה?
אני לא יודעת מה דעתי, אני
שואלת
מה
דעתך. מה שאני אומר... כשאת עושה מעשה, השאלה היא האם הוא מוצדק. והטענה היא שהרבה פעמים בהיסטוריה אני יכול להראות לך שאנשים שיש להם שלטון אבסולוטי, עושים דברים שהצדקה היחידה שלהם זה שבא להם, שנראה להם שמשהו או שם. וכשמקבלים החלטות בדמוקרטיה, זה בדרך כלל לא יעבור. לא יעבור שעכשיו סתם נעשה, אני יודע, נפלה איזה קבוצה מקרית באוכלוסייה או לא יודע מה.
למה זה עובד עם למשל החקיקה?
זה... מה זה?
לא. שאנחנו לא כאן ההצדקה שיש בזה רעיון, לא הצדקה, אבל ברור שיש פה תהליך...
לא, מה? זה לחלוטין... זה לחלוטין לא שרירותי, היה צריך לנמק את זה, והיה צריך להסביר את זה. יש מנגנונים שלימים שזה צריך לעבור כדי לחשב כחקיקה רלוונטית, ולא בניגוד לזה שמישהו יכול להחליט סתם ככה. אגב, זו דוגמה זניחה. בשוויץ הדמוקרטיה ישירה, מה עשו? כן, שיהיו צריכי המסגד. קל, נגיד לכם, זה... בעצם יש פה איזו טענה, ואני ממשיך הלאה. ייחוס יתר של מס פניק כזה, כן? שאנשים, כל האנשים פתאום יכולים להיכנס לפניקה מג'ינג'ים, בגלל איזה משהו. והאמת היא שבן אדם אחד יכול לסבול מהדבר הזה הרבה יותר מאשר קבוצה. יש הרבה יתרונות לקבלת החלטות קבוצתיות, חלק מהם זה שזה מאזן הרבה מאוד דעות קדומות למשל. חלק מזה זה שאנחנו, כן, הניסיון חיים של הרבה אנשים הוא הרבה יותר מגוון מאשר של בן אדם אחד. אז אם אני מנסה לשכנע מישהו שלא מכיר אף אחד מקבוצת האוכלוסייה הזאת במשהו, יש סיכוי טוב שהוא יאמין בזה. אבל אם אני מנסה לשכנע את כולכם, אז מישהו פה יגיד, יש לי בן דוד בדיוק כזה ואתה מדבר שטויות. זה מה שקורה בחיים האמיתיים. אנחנו מערבים הרבה אנשים בקבלת החלטות, יש משהו ממתן בזה. לא תמיד, אבל תמיד יותר מכמה שבן אדם אחד יכול להיות קיצוני. דרך אגב, סתם תורת משחקים. אתם יודעים שאם אני אקח, נניח אני מלא את הכוס הזאת בסוכריות, ואני אבקש מכל אחד מכם לנחש כמה סוכריות יש בתוך הכוס הזאת. מה תהיה התשובה הכי מדויקת? הממוצע של כולכם. למה? כי סטטיסטית זה סתם תופעה מתמטית. זה פשוט הטעויות... מבטלות אחת את השנייה, יש מישהו שיטה יותר מדי, יש מישהו שיטה פחות מדי, והסטטיסטיות הטעויות מתחילות לבטל אחת את השנייה ומתכנסות לכיוון מספר יותר מדויק שהוא הממוצע. אוקיי, אז זה... יש... ברוב הפעמים, אין בן אדם אחד שיהיה יותר קרוב לתשובה האמיתית מאשר הממוצע. זה, אני אומר לכם, זה חלק... אז זה לא חוכמת המונים, כמו שזה שיש יתרון למספרים גדולים, שאנחנו רוצים זה. בניגוד לטענה שפתחתי בה של מבקרי הדמוקרטיה. מונטסקיה, לפני מונטסקיה, מיל. שמעתם על ג'ון סטיוארט מיל? זו עוד נקודה חשובה. יש למיל ספר חשוב על המשטר המדיני. הבעיה עם מיל וגם עם לוק, יש להם בעיה שהם אנגלים. זה שהם אנגלים אומר שהם משעממים מאוד מאוד. זה כמו משפטנים, זה כמו דיונים, אני יודע, הלכתיים או משהו כזה הרבה פעמים. יש בזה משהו מאוד מאוד מייגע. אין להם את הפאשן שיש לצרפתים בפילוסופיה, ואת הדיוק הפנאטי של הגרמנים. יש להם איזה משהו כזה מאוד מאוד מסודר ומשעמם. אני לקחתי את הספר של מיל. אין לי פה איזה ציטוט אחד, כי זה היה מונח כמובן מאליו. לקחתי את הספר של מיל על המשטר המדיני, הממשל המדיני, ופשוט עברתי על כולו, וכל פעם שהוא דיבר על זכויות, שאלתי את עצמי באיזה סוג של זכויות מדובר. אוקיי, אז אני אתן לכם דוגמה לציטוט אחד, ואני אגיד לכם מה המסקנה שלי מהבדיקה. הוא אומר כך, הוא מתלונן על הדמוקרטיות בזמנו, זה אמצע המאה ה-19 פחות או יותר, חצי הראשון אפילו של המאה ה-19. הדמוקרטיות הקיימות כיום אינן בעלות שוויון, אלא הן מחוסרות שוויון באופן שיטתי לטובת המעמד המכונן את הרוב. הדמוקרטיה, כפי שרגילים לציירה וכפי שהיא נהוגה עד עכשיו, הרי היא ממשל על העם כולו בידי רוב העם גרדה, המיוצג ייצוג בלעדי. פירוש הדבר, שלילה גמורה של זכות ההצבעה מן המיעוטים. על מה המיל מתלונן? על מה הוא מתלונן? מה הוא אומר? מה עשה כאילו הרוב בזמנו? מה זה? באיזה מובן של הריצות אבל? מה הוא עשה? לא, הוא אומר. זכות הבחירה. בדיוק. בא הרוב, אומר ככה. אני ניקח ג'ינג'ים, אוקיי? אצלם, במקרה של מיל, היה מעמד כלכלי, דרך אגב. עניים לא קיבלו זכות הצבעה. מה זה? לא, נשים זה obvious אז. עד המאה ה-20 אין מה להזכיר נשים כשמדברים על... זה, כן. נגיע למאה ה-20, נכניס גם נשים. יש, אבל הוא אומר, פשוט בעלי האמצעים מדירים מתהליך, מהתהליך הדמוקרטי, מהתהליך הדמוקרטי עצמו, את חסרי הרכוש. יש עוד סיבות ל... זאת, איזה זכות מנענו מהם? זכות הצבעה.
נשמע שהזכות הצבעה גוררת איזושהי תוצאה הרבה יותר רחבה מאשר עצם היעדר זכות ההצבעה.
ברור, כי הם לא משתתפים בקבלת החלטות, הקול שלהם לא נשמע. יפה, אז עכשיו אז אני...
אינטרסים אחרים בגלל שאין להם זכות
עצמה. אז זהו, איזה זכויות אחרות?
צריך להמשיך לקרוא, אני לא
יודעת. אבל אני אגיד לך, אין שום בעיה, שוב, בתוך מסגרת קבלת ההחלטות הזאת, אין בעיה לשלול זכויות. למשל, הרוב יכול להגיע למסקנה, אני מאוד מקווה שהוא יגיע מתישהו למסקנה הזאת, שביטוח לאומי זה דבר מיותר. כי עכשיו יבואו אנשים ויגידו, ביטוח לאומי זה זכות שלנו. אסור לך למנוע אותו. יגיד הרוב, זה היה זכות, וזה מפסיק להיות זכות. כי זה, מה, את זה, זה במסגרת כללי המשחק הדמוקרטיים. אבל יש זכויות, וזה מה שמיל אומר, יש זכויות שאין הזכויות של כללי המשחק הדמוקרטיים. לא שנובעות מהתהליך הדמוקרטי כמו ביטוח לאומי, אלא שאין חלק מהמשחק הדמוקרטי עצמו. למשל, מה שקראתי עכשיו, הצבעה. מה עוד? איזה עוד זכויות? אם ניקח אותם בעצם, אנחנו מונעים מאנשים להשתתף בצורה הוגנת בתהליך הדמוקרטי עצמו. חופש, מה אמרת?
חופש הביטוי.
חופש ביטוי. חופש להיבחר. הפגנה. כן, הפגנה, הייתי אומר, זה חלק, הזכות הכללית באמת זה הזכות להתנגד לשלטון. אוקיי, לא באופן אלים, אלא הזכות להביע דעה נגד השלטון. אלה זכויות, מה שאני קורא, פוליטיות. מה שמגדיר אותן כזכות פוליטית, שמאפיינת את הדמוקרטיה, זה שהן חלק מהתהליך הדמוקרטי עצמו. אני יכול לטעון שאם אני לוקח עם מישהו את הזכות הזאת, אי אפשר לממש בצורה הוגנת את המשחק הדמוקרטי. יש הבדל עצום בין להגיד את זה, לבין לחשוב שהתוצאה של המשחק הדמוקרטי צריכה להיות הוגנת. כמו?
קניין
או חיים. זה לא כזה חלק מהדמוקרטיה גם. מה זה? לא, חיים זה, כן, אני יכול למנוע את זכות ההצבעה שלך בזה שאני לוקח את זכות ההצבעה, או בזה שאני הורג אותך. זה גם חלק מהמשחק. קניין נושא יותר מורכב, אני אכנס אליו בחלק של הכלכלה. אני חושב שאני אפגוש אתכם גם בסיבוב הכלכלה. ואז אני אכנס לזכות הקניין. כן יש הנחה בדמוקרטיות הליברליות שקניין היא זכות בסיסית, שבלעדיה אנחנו פוגמים במהות המשטר. אני שם את זה רגע בצד, וגם אני אומר, זאת לא, בעיניי לא טענה מהותית. יש טענות מהותיות בעצכות קניין שיכולות להתקיים גם במשטר לא דמוקרטי. אוקיי, זה, אני לא עושה פה את הקישור המובהק. זכויות פוליטיות. שוב, ההבדל בין התהליך, זכות פוליטית שפוגעת בזכותך הוגנת להשתתף בתהליך, להיבחר, להביע דעה, להקים מפלגה, להתאגד, להתבטא באופן חופשי, דברים מהסוג הזה. לבין זכויות, כמו שאנחנו לפעמים מדברים עליהן, שהן תוצאה של ההליך הפוליטי. כמו הזכות לקבל ביטוח לאומי. אוקיי? יכולות להיות דמוקרטיות, טובות ומעולות, שאין בהן ביטוח לאומי. זה לא חלק ממהות המשטר. לא יכולה להיות דמוקרטיה טובה וראויה, שאין בה זכות הצבעה. אוניברסלית, מה שנקרא, לכל האזרחים. זה המצב שבו אנחנו עומדים. דרך אגב, הערה היסטורית, סתם כי זה מעניין, אחרי, איך ברית המועצות קינתה את המשטר של עצמה? דמוקרטיה עממית. עכשיו, מה הייתה הטענה שלהם? אני אומר את זה בתור הקדמה למה שיבוא עכשיו. הם אמרו, אצלנו, אנחנו, למה זאת דמוקרטיה, שלטון העם? כי המשטר עובד למען העם. אוקיי? סטלין יודע מה העם צריך יותר ממה שהעם צריך, אבל הוא עובד בשבילו, הוא מקדיש את עצמו לעם, ולכן זאת דמוקרטיה. ומה ענו באותו זמן, מי שרוצה אני אביא לו על זה חומר, זה דברים נחמדים, מה ענו לו באותו זמן במערב?
אין צורך, תודה.
אמרו את מה שאני אומר עכשיו, אמרו, אי אפשר לדבר על דמוקרטיה כשיש עיתון אחד. אי אפשר לדבר על דמוקרטיה כשמתנגדים של המשטר נכנסים לכלא. אי אפשר לדבר על דמוקרטיה כשאי אפשר להקים מפלגה. אין לה תנאים של... שמגדירים דמוקרטיה. זה הדיונים שאפשר למצוא בשנות ה-50 באום, כן, לא בהיסטוריה העתיקה. נמשיך. מונטסקיה. זה מתוך ספר שנקרא על רוח החוקים. לומדים את זה במדע המדינה. ספר חשוב יצא ב-1748, אמצע המאה ה-18. ושם מונטסקיה, יש שם הרבה דברים חשובים, קשה לקרוא את מונטסקיה. הוא לא כותב קל בכלל, הוא כותב מאוד היסטורי, ומי שקורא אותו צריך לדעת הרבה על יוון והרבה על רומא, כי תחשבו על זה, מה זה? כן, כי תחשבו על זה, הוא בא לדבר על דמוקרטיה, הוא מסתכל על העולם באמצע המאה ה-18, הוא אומר, העולם הולך לכיוון יותר רפובליקני דמוקרטי. כן, הוא מזהה את זה מאוד מאוד מוקדם, איך? בזכות מה שקורה באנגליה. הוא אומר, מה שקורה באנגליה הולך להגיע לאירופה, והוא צריך עכשיו להתחיל לדבר על דמוקרטיה ורפובליקה. הדרך היחידה שהוא יכול לעשות את זה, זה להתייחס ליוון ולרומא. כי ביניהם יש לג עצום שאין על מה לדבר כל כך בהקשר הזה. יש משטרים מלוכניים וכנסייתיים. ובגלל זה קשה לקרוא אותו, אבל אני מצטט לכם בכל זאת. אף כי לכל המדינות יש באופן כללי יעד אחד, והוא המשך הקיום, זאת אומרת כל מדינה רוצה קודם כל לשרוד, יש בכל זאת לכל מדינה גם יעד מיוחד לה. החוקים המדיניים והאזרחיים של כל אומה חייבים בעצמם להיות המקרים הפרטיים שבהם התבונה האנושית מיושמת. זאת אומרת, אומר ככה, יש איזו תבונה כללית, כן, לבני אדם, אבל כשאנחנו עכשיו באים ליישם את התבונה שלנו, אנחנו מיישמים את העיקרון הכללים, מיישמים את העקרונות הללו כל פעם במקרה מאוד מאוד ספציפי. וכל עם, הוא נותן רשימה ארוכה, זה מונטסקיה מאוד ידוע בזה, נותן... כל עם יש לו היסטוריה משלו, יש לו אופי משלו, יש לו צורת שלטון משלו, יש לו אקלים וסביבה גיאוגרפית משלו, יש לו אורח חיים משלו, יש לו דת משלו, יש לו עושר בעין משלו, מספר האזרחים שונה, יחסי המסחר שונים, הכל מאוד מאוד שונה. ולכן, החוקים עליהם להיות כה הולמים את העם שלמענו נוצרו, עד כי רק במקרה יהיו חוקיה של אומה אחת יפים לאחרת. זאת אומרת, קח את הדוגמה של ישראל וצרפת והרעלות שנתנו כאן קודם. מה נתת, נכון? מה שמך?
צופיה.
צופיה. בישראל, התפיסה הזהותית, התרבותית שלנו, מקנה לדת, אנחנו בתור חברה, גם יהודית ועם מיעוט מוסלמי מאוד מאוד גדול, אנחנו מקנים לדת מקום כל כך מרכזי, עד שהסיכוי שיעבירו כאן חוק, שיאסור על אנשים ללכת עם כיפות או רעלות או לא יודע מה, מאוד מאוד נמוך. כי בעינינו זאת תהיה פגיעה אנושה במה שנראה לנו כמרכיב מאוד מאוד בסיסי באישיות ובזהות של אנשים. בצרפת זה לא ככה. צרפת היא תרבות הרבה הרבה יותר חילונית, והערכים של הרפובליקה נחשבים לתור מה שאנחנו תופסים בדעת. בתור דבר מאוד מאוד מרכזי, שעליו בנויה האומה והמדינה הצרפתית. ולכן, כשהם הרגישו שיש איום על הרפובליקה, הם חוקקו את החוק הזה. אומר מונטסקיה, זה על צרפת או על ישראל?
זה על צרפת. צרפת זה מדינה שהיא נוצרית, זה מדינה שמתנגדת לנישואים גאים,
את יודעת כמה אנשים מגדירים את עצמם כדתיים בצרפת? כמה? באחוזים?
לא, יש שם רוב חילוני, זה נכון.
של בין 70-80 אחוז.
כן, אבל המדינה שם היא... הרבה מהחוקים שלה הם מתיישבים על זה שזה מדינה נוצרית.
גם הסממנים הנוצריים אסורים. מותר מגן דוד קטן וצלב קטן, אני חושב, או זה, אבל אם תבואי עכשיו עם, אני יודע, גלימה של כומר, גם אסור לך. זאת אומרת, הם אסרו על הכל. מה שמראה לכם, לא צריך להיכנס לצרפת, היא אחת המדינות היותר חילוניות באירופה. יש דוגמאות למדינות כמו, נגיד, איטליה ופולין וכו', שהן הרבה יותר דתיות מישראל. אבל זה בדיוק מה שמונטסקיה אומר, ולא צריך להיכנס לוויכוח הספציפי. המדינות שונות, העמים שונים, הצרכים שונים. ולכן החקיקה תהיה מאוד מאוד שונה, וזה בסדר. אתם לא יכולים לצפות שמה שנכון בישראל יהיה נכון בצרפת. אז את זה, עכשיו שימו לב. אתם תלמדו פה על לאומיות, נכון? מי למד על לאומיות באוניברסיטה? ממתי יש לאומיות? לפי התיאוריה הרווחת במעגלים האקדמיים. מה זה? לא, אבל מה... לא, לא, זה ההתחלה של ההתחלה של מתי הלאומיות הופכת להיות דבר ממשי באירופה ביניהם. אמצע המאה ה-19, אביב העמים, כן זה. הטענה הבסיסית היא שהמדינות המודרניות יצרו את הלאומיות. ולכן צריך להרחיק את זה עד אמצע המאה ה-19. מונטסקיה כותב ב-1848, לפני המהפכה הצרפתית אפילו, והוא כבר מדבר על אומות שונות שבאירופה שחוקקו לעצמן וכו'. אוקיי, אז זה ככה נגד הטקסט קצר שמראה לכם שגם בלאומיות באוניברסיטה יש עוד מה לעשות. צריך עוד לדבר על זה. אז זה? אוקיי. מכאן מה ניקח? כל מדינה וכל אומה יש להם את היעדים המיוחדים שלה. מה מבטא החוק? לפי התיאוריה הזאת, אני אגיד מושג שהיום הוא מעורר ככה תגובות יתר, אבל המשמעות שלו היא לא כזאת, כן, אל תשכחו, אנחנו מונטסקיה גם כותב לפני שיש פשיזם ולפני שיש קומוניזם, כן, כל הדבר, זה הכל תופעות מאוחרות של אמצע המאה ה-19, גם הפשיזם וגם הקומוניזם. כלומר, החוק מבטא באופן כללי את רצון העם. מה זה רצון העם? זה מה שרוב האנשים רוצים, כן? זה, עכשיו, רוב האנשים רוצים, רוב הצרפתים ירצו דבר אחד, ורוב הישראלים ירצו דבר אחר. זה בסדר. עוד דבר שאפשר לעשות כאן, שזה יכול להיות, כן, נכניס את המרכיב הזה בצורה נוספת. אני קורא לדבר הזה מצה. זה מונח שאני לוקח מפילוסופיה היוונית, סובסטרטום בלטינית, והמשמעות של מצה היא כפולה. גם מה שנושא על הכתפיים, כן, המצה שעליו נבנה משהו, אבל גם מה שלמענו, כמו הנושא של דבר, נושא פעם אחת בתור סאבג'קט, פעם אחת בתור מה שמחזיק. אז השאלה שלי לגבי המצה, בשביל מה הדמוקרטיה? בשביל מי היא קיימת? מה הדבר שבשבילו בכלל אנחנו עושים דמוקרטיה? ומה התשובה? אמרנו אותה. לא. מה ההיגיון שעומד מאחורי זה? אצל מונטסקיה? אנשים ליברליים. מה זה אומר שהם ליברליים במאה ה-18? וגם חלק גדול מהמאה ה-19? מה זה אומר? הם אומרים, אנחנו מעכשיו מפסיקים לכפות על אנשים בשלטון של מלכים ובשלטון של אצולה. הכוח הולך לנדוד למטה. הכוח השלטוני הולך לנדוד למטה, זה ישחרר אנשים. הולך לעשות שחרור מסיבי. עכשיו אנחנו משחררים את כל אירופה. הורגים את כל המלכים, הורגים את כל, כן, מחלישים את הכנסייה ונותנים לאנשים לבנות שלטון. מה יהיו הגבולות הטבעיים שיסורטטו באירופה?
הגבולות של התרבות. אנשים שחיים
באותה... לאום, בדיוק. אז יש לנו עכשיו, אנחנו הולכים לתיאוריה של לאומיות שהיא קצת יותר מוקדמת ומוצאים אותה, שאומרת, זה מוצא משותף והיסטוריה ושפה ותרבות ודת ומנהגים. אנשים שמזהים את עצמם כשייכים לבני מין משפחה מורחבת. זאת התיאוריה המוקדמת, סולידריות יוצאת מזה. זאת התיאוריה המוקדמת של לאומיות לפני שבאה התיאוריה המודרנית, כן? ועכשיו, מה יקרה? אם תגידו לצרפתים והגרמנים, יש לכם שלטון אחד. מה יקרה?
מלחמה.
למה?
בגלל שהגרמנים לא סוגלים. אני אתן לך, אני אסביר לך את זה ככה. אני אסביר לך את זה ככה. חירות, אני מצטט את אדמונד ברק. זה ציטוט שנתיים אחרי המהפכה הצרפתית. הוא אומר את זה על המהפכה הצרפתית. משפט קצר וחשוב. חירות היא כוח. זה מה שעומד, אומר אדמונד ברק. לא. חירות היא כוח. אתן לכם דוגמה. נניח, הנה דיון אקטואלי. אנחנו עכשיו רוצים שהרבה אנשים ייסעו אקדחים, נכון? אנחנו רוצים שתהיה להם את הזכות, לתת להם את החירות, to pack, כמו שאומרים באמריקאים. נכון? לא נכון. מי אנחנו לא רוצים? שיקבלו, שילכו עם אקדחים?
הרעים.
מי הם הרעים?
אלה שרבים.
אלה שרבים והערבים. הרבים בהי. הרבים הם הרעים. אז עכשיו, שימו לב. זה בדיוק חירות היא כוח. כשאנחנו אומרים, אנשים יהיו חופשיים עכשיו לעשות מה שהם רוצים, זה דורש מאיתנו שתהיה לנו מידה של אמון, מידה של כן, ביטחון, במה שהם הולכים לעשות עם החופש הזה. נכון? אנחנו לא רוצים שאנשים יהיו חופשיים להזיק לנו. אבל איך אנחנו יודעים שהם לא יזיקו לנו מראש? בגלל שיש לנו איזו מעטפת תרבותית, לאומית, משפחתית, שגורמת לנו לסמוך עליהם. הדבר הזה, הבסיסי של אמון, זה מה שיסרטט את הגבולות. ועכשיו אם תקחי גרמנים וצרפתים, הצרפתים כל הזמן יהיו בטוחים שהגרמנים רוצים לחוקק חוקים שיעזרו לדוברי גרמנית ולא צרפתית, והצרפתים להפך, ומה שתהיה זה מלחמת אזרחים. אני אומר, שוב, יש על זה הרבה חומר מאותה תקופה, את החומר הזה אף אחד כבר לא קורה. החומר של לפני מלחמת העולם הראשונה עד מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העולם השנייה השיח מאוד משתנה. הרבה חומר מאוד מאוד מעניין על הקשר בין דמוקרטיה ולאומיות, שכמעט אף אחד לא מדבר עליו. אני אתן לכם לקרוא בן אדם אחד, קוראים לו ארנסט ברקר, שיש לו ויכוח עם לורד אקטון. לורד אקטון אתם מכירים, בגלל הוא ליברל מאוד מאוד חשוב, בגלל הסיסמה, כוח משחית, כוח מוחלט, משחית באופן מוחלט. ולורד אקטון אמר, אני רוצה דמוקרטיות רב-לאומיות. כן, הדיון הזה ממש התנהל, למה? כי היו לכם כל מיני אימפריות אוסטרו-הונגרית, שהיה שם 10 לאומים שונים תחת אותה מעטפת שלטונית וכו'. לורד אקטון טען, חורג מהרצאה, אבל תמיד נגמר הזמן, אבל זה חשוב. כלומר, זה טוב שדמוקרטיות יהיו רב-לאומיות, כי זה ימתן את הדמוקרטיה. כי בגלל, דווקא שזה שיש אי הסכמות רחבות, והרבה מאוד מגוון, אז זה, ההחלטות יהיו מתונות. עונה לו ארנסט ברקר, עוד פעם, אדם מאוד מאוד ליברל מכל בחינה, אומר לו, זה לא נכון, בגלל שלא תהיה את ההומוגניות הבסיסית שהדמוקרטיה צריכה כדי להצליח לקבל החלטות. והוא אומר, במשפט יפה שאומר, אומר, הדמוקרטיה הזאת תתפרק למספר דמוקרטיות כמספר הלאומים. זאת אומרת, בסוף כל לאום יגיד, אתם יודעים מה? תנו לי לנהל את החיים שלי. תנו לי את הדמוקרטיה הקטנה שלי, אני מעדיף להיות צ'כיה מאשר חלק האימפריה הדמוקרטית האוסטרו-הונגרית. עדיף לי להיות חלש יותר וקטן יותר ועם כלכלה פחות טובה, אבל לדעת שאני מסוגל לקבל את ההחלטות שמתאימות לציבור שלי. אז זה הוויכוח מאוד מאוד, היום כבר לא מדברים, לא קוראים את הדברים האלה, הכל נקבר תחת הגדרות החדשות. אבל זה היה מדינות דמוקרטיות, דרך אגב, אחרי מלחמת העולם הראשונה. זה היה, אלה העקרונות של ווילסון, זה הרעיון של זכות הגדרה עצמית שמדברים עליה עד היום וכו'. זה אומר, זה באמת, האימפריות הרב-לאומיות האלה פשוט לא עבדו. הם לא עבדו משום בחינה. גם מבחינה צבאית הם לא עבדו. הגרמנים היו צוחקים על הצבא האוסטרו-הונגרי. הגרמנים, זאת הייתה הבדיחה שלהם. שאם אתה רוצה לברוח, תביא חיילים אוסטרו-הונגרי. כן, ובתוך זה הם הפרידו בינלאומים. אמרו, האוסטרים נלחמים בסדר, אבל אני שם, זה הרבה בדיחות בהיסטוריה צבאית בעניין. נדבר גם על צבא קצת בחצי השני של הסמסטר. ציטוט אחרון. לא, ברור שלא, אבל השאלה הייתה, מה קורה כשאנחנו עכשיו נהפוך את המשטרים האלה למשטרים יותר דמוקרטיים? כי האימפריות ייעלמו והעולם יהיה ליברלי, האם עדיין שווה לשמור את האוסטרים והונגרים תחת מסגרת פוליטית אחת, או לתת להם כל אחת את שלה?
גם בגרמניה יש לנו שלושה לאומים, שלושה תרבויות.
לא, אבל זה מוגזם, זה כמו...
זה דוגמה יותר טובה.
מה זה? זה באמת התפרקה.
כי הם באמת היו... עברו
את המונרכיה לסוג של...
נכון, נכון. נכון. בסך הכל, גם, תראה, אפילו בלגיה, מדינה שהיית מצפה שתהיה... מה זה? בלגיה. אבל הסכסוך... אוקיי. אבל זה בדיוק, אתה רואה את הרצונות השונים ואת ההבדלים התרבותיים מאוד חזק. בגרמניה יש לך הבדלים כמו, זה כמו הבדל בין שפה לדיאלקט. אוקיי? זה עדיין. הגרמני מזהה את הגרמני הרחוק לו, בתור יותר קרוב מאשר את הצרפתי או את הרוסי. אז אפשר להגיד, כשמתחילים לשחק את המשחק בתוך דיאלקטים, אז אין לזה סוף. זה, אנשים תמיד עושים את זה, אומרים את זה על, על ישראל למשל, יש שתי ישראל, יש, כאילו אנחנו כל כך שונים לפעמים אחד, זה לא נכון, רואים את זה כשישראלים משווים את עצמם החוצה, כשמשווים פנימה אנחנו מדגישים את ההבדלים, כשמשווים החוצה אנחנו רואים את הדמיון. מה זה? מי? תל אביבים הם אחים. ציטוט אחרון של מונטסקיה, ואנחנו עוברים לצד השני. חוק יסוד של הדמוקרטיה, שהעם לבדו יחוקק את חוקיו. זה הציטוט, אפשר לשים אותו בשלט כניסה של נתב"ג. חוק יסוד של הדמוקרטיה, שהעם לבדו יחוקק את חוקיו. זה עומד בניגוד למה? למשל, מה עוד? באיזה מצבים העם לא מחוקק לבדו, כשיש לידו מה? כל מיני דברים. כנסייה שיש לה סמכות, מלך שיש לו סמכות, משפט בינלאומי, כל דבר שאתם יכולים להביא, שאומר העם לא יכול לחוקק לעצמו, אומר מונטסקיה, זאת פגיעה ברעיון הדמוקרטי. יש דברים כאלה. זה לא שאין בעולם דברים כאלה, אבל זה יהיה דמוקרטיה מוגבלת, זה יהיה דמוקרטיה ממוזגת, זה יהיה דמוקרטיה פלוס עוד משהו. זאת לא תהיה דמוקרטיה סתם. אני ב... נסכם את זה ככה, בשם של הספר של חי רוט, מדובר בשלטון של העם, ולא בשלטון של העם ועוד מישהו, עוד משהו, עוד גורם, ו... אני לוקח את כל התיאוריה הזאת, שבניתי, שעשיתי עכשיו לרקונסטרוקציה כזאת, ואני אומר, מדובר בשלטון של אנשים. זה אומר שהדמוקרטיה לא מחויבת, לא מחויבת לתוצאות של השיטה, היא מחויבת לשיטה עצמה. ויכול להיות שדמוקרטיה אחת תיתן ביטוח לאומי, ודמוקרטיה אחרת לא. יכול להיות שבדמוקרטיה אחת יהיה מס קבוע, נגיד 10% על כולם, ובדמוקרטיה אחרת יהיה מס פרוגרסיבי. יכול להיות כל מה שתרצו, הכל תקין מבחינה דמוקרטית, כל עוד רוב האנשים רוצים בזה, רוב האנשים בחרו בזה, הם לא מפלים אנשים אחרים מלהשתתף בתהליך. מי שמתנגד למס פרוגרסיבי, אסור לו להתבטא. למשל, זה אנטי דמוקרטי. אתם רוצים חוק אנטי דמוקרטי בישראל? אתן לכם דוגמה. מה זה קשור? איך זה קשור? מה זה? גם חוק ישראל היום הוא דמוקרטי, הוא בעייתי מאוד מהרבה בחינות, הוא גם, בסדר. אפשר, כל עוד אפשר, אנחנו אומרים, אסור, אנחנו לא מרשים בישראל עיתונים בחינם. בסדר, שיעשו אתר אינטרנט, זה מותר בחינם, נכון? זה לא אמצעי היחיד. אתן לכם דוגמה. בישראל, אם רוצים להתאגד בחברה, יש מישהו שאסור לו לדבר עם העובדים, ולשכנע אותם, למשל, למה לא כדאי להם. מי זה? הבעלים, המעסיק.
הוא לא שווה.
את הכל, אותו משתיקים. אין לו זכות ביטוי כשהעובדים רוצים להתאגד. זה מאוד בעייתי. זה הדבר בעייתי בעיניי, גם מבחינה דמוקרטית. זה פשוט השתקה שאין לה נימוק מספיק חזק, ובכלל חופש הביטוי זה אמור להיות הדבר הכי בסיסי ביותר.
טוב, יש חופש ביטוי גם אסור למורים להביע עמדות פוליטיות, או הצבא, או...
לא, מותר להם להביע דעות פוליטיות. אין להם שום בעיה.
אסור להם
להגיד למי
הם הצביעו בפני התלמידים, יש דברים שהם אסור להם לדבר.
לא, אבל...
מעצם זה שהם לא שווים לתלמידים שלהם, שיש איזושהי
היררכיה. לא, לא, לא.
זה דבר המעסיק.
אבל זה לא אותו דבר.
זה לא אותו דבר, אבל זה לא אותו עיקרון, שזה אין פה, זה לא סתם אנשים...
זה לא על אותו עיקרון, אבל.
למה?
זה כמו שלמורה אסור לדבר עם התלמידים שלו על בחינות. אסור לו להגיד, להכין אותם לבחינה. המורה... קודם כל, מורה יכול להתבטא כמה שהוא רוצה, לא בפני התלמידים, הוא יכול להתבטא כמה שהוא רוצה, נכון? ב', הוא לא חייב להיות מורה. מה זאת בעלים? אני לא רוצה להיכנס לזה בחלק הכלכלי. בעלים הוא נמצא בתוך שלו, נכון? בתוך שלו אנחנו צריכים להתבטא. זה, המורה תמיד יכול לא להיות מורה, או אפילו, אני אגיד לך דבר אחר. זה שאין אופציה להקים בית ספר פרטי, בישראל נראה לי יותר בעייתי מה שלהגיד, מורה בחינוך הממלכתי שלא יתבטא בענייני פוליטיקה. ובבית ספר פרטי שיתבטאו. בממלכתי אנחנו חוששים, למה? בגלל שאנחנו מקבצים פנימה אנשים באופן לא וולונטרי. אז אם הכרחתי אותך לבוא, אז אני מגביל את מי שמדבר איתך. אבל אם את באה באופן וולונטרי, דברי כמה שאת רוצה. תני לי את האופציה הזאת, אני חי איתה בשלום. אז זה, הרבה פעמים זה קורה דרך אגב, מדבר על זה בחלק הכלכלי. בגלל שאנחנו מתחילים בצעד של כפייה, אנחנו צריכים להוסיף עוד צעדים נוספים של כפייה. בגלל שאנחנו מכריחים, אנחנו אומרים לתלמידים איפה ללמוד, אז אנחנו מגבילים את המורים, כדי שלא ייווצר מצב שעושה עוול להורים למשל. כן, שהם לא בחרו את המורה, לא בחרו את הבית ספר, ועכשיו הילד שניהם. אם את נותנת בחירה, אז את יכולה לבטל הרבה מאוד מהכפייה. כן, זאת אומרת, יש היגיון פנימי של מערכות שמתחילות בצעד של כפייה, שמגדיל את הכפייה עוד ועוד, על עוד משתתפים. כדי לא ליצור אי צדק, כן, בנימוק נכון. רק כשמבטלים את הצעד הראשון, כל הנימוק נהיה לא רלוונטי. זה קצת קשור למה שאנחנו מדברים, בגלל שבאמת בדמוקרטיה הליברלית, העניין הזה של החירות נתפס בתור דבר מאוד מרכזי. ולכן אמרתי, חלק מהתיאוריה הליברלית, חלק גדול, מוקדש לשאלה, האם יש החלטות שגם לרוב אסור לקבל? לא שמישהו אחר יקבל במקומו, אלא למשל, בדברים שנוגעים לקניין פרטי ודברים מהסוג הזה. ודבר שני, חלק גדול מהתיאוריה המודרנית, הליברלית של דמוקרטיה, עוסקת בהחלשת השלטון, כדי שהשלטון לא יהיה חזק. למרות שזה השלטון יותר מוסרי ויותר צודק מהשאר, עדיין יש פחד מתמיד מזה שבידי מעטים יהיה יותר מדי כוח. הדבר הזה קרה בגלל שהדמוקרטיה המודרנית היא ייצוגית. אנחנו נותנים לנציגים המון כוח. ולכן, אנשים כמו מונטסקיה ולוק, דאגו לזה שהנציגים האלה לא יוכלו לעשות מה שהם רוצים. הדבר הבסיסי ביותר שכולם מכירים, מהו? הפרדת רשויות שהתפקיד שלהם זה שלא יהיה כוח מרוכז בידי רשות אחת. מה הדבר השני? חוקה. התפקיד של חוקה, בניגוד לאיך שמדברים עליה בישראל, כאילו זה דבר שבא להסדיר את היחסים הערכיים בינינו, התפקיד של חוקה זה להגביל את השלטון. זה התפקיד המקורי של חוקות. זה מה שהן עושות. הן אומרות לשלטון מותר לעשות X, אסור לעשות Y. זה הדבר הבסיסי שעושה חוקה. אני עובר לתיאוריה שאפשר למצוא בישראל בשנים האחרונות. אני בדרך כלל הייתי אומר ניאו-ליברלי, אבל זה היום משתמשים בניאו-ליברלי במובן אחר. אני לא יודע איך לקרוא לזה. נקרא לזה טוב. אחרי זה אני אקרא לזה איך שאני באמת רוצה לקרוא לזה, בסדר? נתחיל בשם לא מחייב. נתחיל בשם לא מחייב. אני מתחיל בציטוט, בזמן קשה. נעשה את זה מהר. נתחיל בציטוט, פעם היה דבר בישראל שהכניסה לימור לבנת, שרי החינוך מנת ישראל, ימין או שמאל, מתחרים באופן קונסיסטנטי, מי יהיה יותר גרוע. וזה יפה לראות שכל אחד מצליח לנצח את קודמו. כל פעם מחדש. לימור לבנת הכניסה דבר שנקרא 100 מושגי יסוד.
בציונות,
אזרחות. אז אזרחות עבר הרבה מהפכים בשנים האחרונות. ובתוך זה גם היה מושג דמוקרטיה. 100 מושגי יסוד, 100 מושגים שכל אזרח תיאורטי בישראל צריך לדעת. אז אתה בוחר 100, אתה לא בוחר עוד הרבה אחרים. למשל, שואה לא היה שם, אבל דמוקרטיה כן היה. אז הנה מה ש... איך שהוגדרה דמוקרטיה. עכשיו, דיברתם עם אסף, נכון? אז יש לכם, הוא ראש ועדת מקצוע אזרחות. מי שכותבים את הדבר... לא לימור לבנת כתבה את זה. אוקיי, מה שאני מצטט עכשיו, עבר, כן, מדורים של פרופסורים וועדות ואישורים ודברים מהסוג הזה. זה לא... לימור לבנת הכניסה את זה, אבל היא לא כתבה את התוכן של זה. דמוקרטיה היא צורת משטר שבה שותפים האזרחים בקביעת השלטון. שותפות זו נעשית קודם כל בפעולת הבחירות. תפקידה המהותי של הדמוקרטיה הוא להבטיח את שמירת זכויותיהם של כל אזרחיה ותושביה. בדמוקרטיה מתקבלות החלטות על פי הצבעת הרוב, תוך מחויבות לשמירה על זכויות המיעוט. עכשיו שימו לב, קודם כל אם יש פה עמימות, העמימות הזאת היא לא מקרית, אפשר לפרש את זה לכאן ולכאן, אני טוען שזה לא מקרי. אזרחים שותפים בקביעת השלטון. מה העמימות של שותפים? הם יכולים להיות שותפים אחד לשני, אבל הם יכולים כאזרחים להיות שותפים גם לעוד משהו. אוקיי, אז אתם תראו שיש כאלה שמפרשים את זה ככה, יש כאלה שמפרשים את זה. האזרחים זה לא המשחק היחיד בדמוקרטיה. אני ארחיב על זה עוד שנייה. שימו לב, עכשיו אלה הבדלים של דגשים. מול עקרון הרוב, מה מדגישים פה? זכויות המיעוט. כשהם אומרים זכויות, הם מסבירים לאיזה זכויות הם מתכוונים? לא. אנחנו נרחיב בעניין הזה עוד שנייה. יעקב שץ, ספר שנקרא חינוך ודמוקרטיה 86, זה פרסום מרכז ההסברה של משרד החינוך, הוא היה בכיר מאוד מאוד חשוב בכל הקשור ללימודי אזרחות.
רגע, לא אמרת למה, וזה מעניין אותי, למה לימור לבנת עשתה משהו רע, בגלל שנכנס משהו
חמור? לא, זה לא רק, כל הרעיון של המאה מושגי יסוד הוא היום ונורא. באמת יולי תמיר ביטלה אותו, מה שעומד לזכותה, ואז היא עשתה עוד הרבה דברים עוד יותר גרועים בשביל לפצות על זה. אז הרעיון שאנחנו נדע 100 מושגים, 100 הגדרות קצרות של 100 מושגים, וככה נהיה אזרחים ואנשים טובים, זה מגוחך, זה לא רציני. איך אגב, היום קורה משהו דומה שגם לא מוצא חן. יעקב שץ, חינוך ודמוקרטיה. דמוקרטיה היא סדר מדיני, המעניק ביטוי מרבי לרצון האזרחים, במסגרת שלטון החוק, ותוך שמירת זכויות האדם. אדם. דמוקרטיה מיוסדת על העיקרון לפיו, במסגרת כפיפות הממשל והאוכלוסייה על המשפט, קובעת האוכלוסייה לפי הכרעת הרוב, מי ימשול בה. כל זאת נעשה במסגרת טיפוח ערכים ליברליים ואומניים, ושמירה על זכויות היסוד, כגון חופש הפרט, חופש הביטוי, ביטחון אישי, וזכויות אחרות שמקיימת חברה מאורגנת לטובת היחיד, בעניינים עקרוניים שבינו לבין הציבור. עכשיו תראו, זה דבר שקורה בישראל הרבה. אני הייתי לוקח את הפסקה הזאת, היא מורכבת, לא מצפה שתזכרו הכל, לפרק אותה לשני דברים, הוא מערבב כאן בין דברים, ואין לנו זמן להתחיל לפצח מה שייך לאיזה תיאוריה בתוך הסלט שהוא עושה, והוא עושה סלט. על דבר אחד כן אנחנו מתחילים לראות. מול זכויות פוליטיות, מה הוא מעמיד? זכויות אדם. מול לאום, בתור מה שהדמוקרטיה קיימת בשבילו, מה הוא מעמיד? יחיד, פרט, אדם, נגיד אפילו אדם. יצא לנו הרבה אדם, 86. כן, חינוך ודמוקרטיה. ככה נקרא הספר. עכשיו תראו, יש לנו, זה יחזור שוב הדבר הזה. נגיד, טוב, נמשיך קצת ואז... יש, כבר אנחנו יכולים למלא הרבה דברים, השאלה אם קודם נמלא ואז אני אקריא לכם את שאר הציטוטים, או שנגיד, נגיד את זה ככה. מה אנחנו יכולים לשים... טוב, בואו נמשיך בציטוטים. נביא את הציטוט האחרון ואחריו נמלא את הכל. הציטוט האחרון זה מתוך האתר הישן של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מכירים את המכון הישראלי לדמוקרטיה? אוקיי. מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה ניהולית, מי שעמד בראש המכון הישראלי לדמוקרטיה, מי היה? ארי קרמון. היום זה פלזנר, יוחנן פלזנר. מבחינה אינטלקטואלית, מי הדמות המובילה במכון הישראלי לדמוקרטיה? קרמניצר. מרדכי קרמניצר. קרמניצר, יולי תמיר לקחה את קרמניצר ואמרה בוא תבנה לי מחדש תוכנית אזרחות. הדבר הזה, הוא עשה את זה, יש המלצות, ואז היא בנתה בתוך משרד החינוך גוף שנקרא מחלקה, לא יודע מה, ליישום המלצות ועדת קרמניצר. אין דבר כזה בהיסטוריה שיש גוף מוסדי שמוגדר בזה שהוא מיישם המלצות של ועדה. כן, זה כאילו זה... זאת אומרת, מה שאני מקריא לכם עכשיו, לא רק שהוא נכתב על ידי דמות אינטלקטואלית מובילה בישראל, אלא שהוא באמת נכנס חזק מאוד לתוך התוכנית של משרד החינוך, וכמובן שקרמניצר בכלל בא מהעברית, כן, הוא פרופסור ידוע למשפטים, ובאמת חינכו שם דורות שלמים. עוד אני מוסיף לפני שאני מקריא, זה מבוסס, מה שאני מקריא עכשיו מבוסס, באופן ישיר, על דברים שאמר אהרון ברק. גם בפסקי דין וגם בספרים שלו. אז הנה מה שכתוב, מה זה דמוקרטיה, מתוך האתר שפעם היה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. הם אומרים כך, כל מי שהדבר הזה מוכר, שעוד שנייה אני אבקש ממנו להצביע. יש שני, כשאנחנו אומרים דמוקרטיה, בעצם דמוקרטיה זה מושג מורכב, זה לא מושג פשוט. אם אולי חשבתם, ההיסטוריה, שזה דבר פשוט, אז לא, זה דבר מאוד מורכב. יש שני מובנים עיקריים של דמוקרטיה. יש דמוקרטיה במובן מהותי, ויש דמוקרטיה במובן פורמלי. מי שמע את המושגים האלה? אז הנה הביאור.
לילדים.
אחד מהצרכים שלו, אל תתערב לו. קצת ליברלי. דמוקרטיה במובן פורמלי היא דמוקרטיה כצורת ממשל. דמוקרטיה כצורת ממשל היא דמוקרטיה ניהולית המדגישה את הכללים הצורניים ואת דרכי הניהול האופייניים לדמוקרטיה. המושג דמוקרטיה פורמלית מכוון לעקרונות המנחים את רשויות השלטון ומאפשרים להם לממש את הסמכויות שהעניק להן העם. בחירות חופשיות, הכרעת הרוב, הפרדת רשויות ושלטון החוק. איפה הייתם שמים את מה שהקראתי עכשיו? פה. בעצם מתארים את זה. אוקיי, זאת התיאוריה הרגילה. לקחו את התיאוריה הרגילה של הדמוקרטיה ואמרו, זאת דמוקרטיה במובן פורמלי. אבל, ויש לנו גם דמוקרטיה במובן מהותי. עכשיו, זה לא חייב להיות ככה, אבל לי נראה שאם מישהו אומר, יש משהו פורמלי, טכני, ניהולי, ויש משהו מהותי, גם נוסיף את המילה מוסרי, אז הוא רוצה שהדגש שלנו יהיה שם, נכון? יש את הטכנוקרטים ויש את האנשים שמתעסקים במהות. דמוקרטיה במובן מהותי, דמוקרטיה כערכים וכהשקפת עולם. הדמוקרטיה במובן המהותי, פירושה מערכת של ערכים שבמרכזה עומד
האדם.
על פי השקפה זו, האדם עומד במרכז הקיום. הוא תבוני, מוסרי, רציונלי ואוטונומי. ולכן הוא נולד עם זכויות טבעיות. הזכות לחיים, חירות וקניין, סוגריים קצרים, השימוש פה בזכויות טבעיות הוא שגוי לחלוטין. זה אחד הדברים שעושים חסידים של תיאוריות של זכויות אדם, בלי קשר לדמוקרטיה. אומרים, זכויות אדם זה כמו מה שפעם קראתם זכויות טבעיות ולא היא. שני מושגים שונים, צריך לדעת ההבדלים ביניהם, צריך ללמוד ההבדלים ביניהם, שם את זה בצד. דמוקרטיה מהותית המבוססת על הנחות אלו תשאף לממש את ההגנה על זכויות האדם ואת הערכים הנובעים מזכויות אלו כגון פלורליזם וזכויות המיעוט. אז עכשיו בואו נמשיך, נסיים את הטבלה, והנה זה נהיה מסובך. מה מהות הדמוקרטיה? הם אומרים, כן, הנה, דמוקרטיה במובן מהותי, דמוקרטיה כערכים וכהשקפת עולם, נכון? מהות הדמוקרטיה זה מימוש ערכים מסוימים, השקפת עולם, נכון? מה עושה החוק בדמוקרטיה? מה הוא מבטא? זה חלק ממשהו, מה הוא אמור לבטא? מה זה אומר? אני מחבר לכם שני דברים. הערכים האלה, אנחנו יודעים שהם מדברים על זכויות אדם, כן? איזה אדם? באשר הוא אדם. למה אומרים האדם באשר הוא אדם? למה אומרים את הצירוף מילים הזה? כדי להדגיש באשר מה הוא לא, נכון? האדם באשר הוא אדם, ולא באשר הוא גבר, אישה, ישראלי, צרפתי, כן, אני יודע מה שלא תרצו. כל הבחנה שתשימו. מה זה אומר? אנחנו רוצים לחוקק לפי מערכת של ערכים שמתאימה לאדם באשר הוא אדם, ולא באשר הוא בין המאה ה-21, גבר, אישה, ישראלי, יהודי, פקיסטני, מוסלמי, לא משנה מה. איזה סוג של חקיקה הזאת תהיה בהכרח? למי היא תתאים? אוניברסלית, מוחלטת, נכון? אז יש לנו, אז החוק, החוק צריך להתאים, אני אגיד את זה בצורה פשוטה, החוקים לפי התיאוריה הזאת צריכים להתאים לכל אדם בכל זמן. זה מה שמבטא את הצדק שלהם. חוק הוא צודק אם הוא מתאים לכל אדם בכל זמן. ההפך הגמור ממה שאמר מונטסקיה. בתיאוריה הזאת זה בלתי נסבל מבחינה דמוקרטית שבצרפת יש חוק אחד בענייני סממנים דתיים ובישראל יש חוק אחר. זה מובן מבחינה פרוצדורלית טכנית, כי ככה הדמוקרטיה עובדת, אבל מבחינה מהותית זה בלתי נסבל. זה מפריע לאנשים כמו אהרן ברק או קרמניצר, שאנחנו צריכים להתמודד עם מערכת שמייצרת חוקים שונים לאנשים שהם כולם אנשים, נכון? והייתי אומר כאן, הייתי שם שלטון של ערכים. אוקיי? גם פה. עכשיו תראו, נגמר לנו הזמן. אני אצטט ציטוט אחרון של אהרן ברק. במרכז הדמוקרטיה עומדות זכויות האדם. הדמוקרטיה המהותית מה שקראנו. עשרות השנים האחרונות הן שנות המהפכה במעמד זכויות האדם. למדנו בדרך הקשה, כי בלא הגנה על זכויות האדם, אין קיום ואף אין צידוק לדמוקרטיה. אני אקריא את זה שוב. נשיא בית המשפט העליון, מדינת ישראל, אמר, ללא הגנה על זכויות האדם, אין קיום ואף אין צידוק לדמוקרטיה. זאת אומרת, הבן אדם אומר, בסמיכות, עשרות השנים האחרונות, נשנות המהפכה לזכויות האדם, ובלעדיהן אין צידוק לדמוקרטיה. זאת אומרת, כל מה שהיה קודם, אין לו הצדקה. משפט דרמטי ביותר, לא משפט קטן. נטלת מהדמוקרטיה את זכויות האדם, והדמוקרטיה איבדה את נשמתה, נקודת המוצא של הדמוקרטיה היא הזכות. עכשיו תראו, אני אומר, מתערבבים פה הרבה דברים. חלק מהמשפטים שם הייתי רוצה לפרש אותם אחרת, לפי התיאוריה הליברלית באמת, אבל בסוף אי אפשר. למה אי אפשר? לכל מה שקראנו עכשיו היה ביטוי פוליטי, ואני אזכיר אותו בשתי דקות לפני שאני מסיים, אבל לפני הביטוי הפוליטי. בסופו של דבר, תיקחו כל ערך שקוראים לו זכות אדם, וזאת בעיה בפני עצמה, כי אין לנו שום מערכת תיאורטית סדורה וברורה של זכויות אדם. אין. אתן לכם דוגמה. דורנר, כשהיא פרשה, פסק דין הפרישה שלה, היה לשידורים פורנוגרפיים, בערוצים בטלוויזיה. אוקיי? והיא אמרה, בשם חופש העיסוק, שנובע מהתפיסה שלה של זכויות אדם, צריך להתיר את זה. בניגוד למה שרצתה הכנסת, אבל אני שם את זה בצד. שהכנסת חוקקה חוק אחד, והיא אמרה לא, מחוק יסוד חופש העיסוק, שהוא חוק יסוד של המהפכה החוקתית, שבשם זכויות האדם, נובע שצריך, חייבים להתיר שידורים פורנוגרפיים, בניגוד למה שהרוב רוצה וכל זה. מי קפץ עליה מיד? פמיניסטיות. בשם איזה מערכת ערכים?
כבוד האדם.
בתוך התיאוריה הזאת בעייתית, כל התיאוריות של זכויות, תיאוריות מורכבות, יש התנגשויות בין זכויות, יש התנגשויות בין ערכים, לא פשוט בכלל, אין לנו איזה משהו דפיניטיבי. אבל אני שם את זה בצד. כל דבר שתביאו לי, שחסידי זכויות האדם מסכימים עליו שהוא זכות אדם, האם אפשר לחוקק אותו בדמוקרטיה הליברלית שלי? אפשר או לא?
אפשר.
אם יסכימו, תשכנע, תעבוד בפרוצדורה הרגילה, תבוא תגיד, תמצא זכות אדם, לא משנה מה, זכות לחינוך. תבוא תסכים, כן, הרי מדינת ישראל, נגיד את זה ככה, כל המדינות בעולם המערבי חוקקו חוקי חינוך לפני שהייתה המהפכה בזכויות אדם של אהרן ברק. מה זה?
לא יכול להיות
דבר כזה, נכון? זאת אומרת, זה אפשרי להגיד משהו זכות אדם, והדמוקרטיה עם הפרוצדורות שלה הגיעה כבר למסקנה הזאת. שאנחנו לא יודע מה זה כל אדם בכל זמן. אני יודע שבישראל בשנות ה-50 אנחנו רוצים שכל ילד יקבל 12 שנות לימוד. אני לא יודע לגבי זכויות אדם אוניברסליות והתיאוריה של האדם באשר הוא אדם וכל זה, אבל ידענו שאנחנו רוצים לתת חינוך. זאת אומרת, כל הערכים שמדברים עליהם פה, אני נותן להם ביטוי מלא פה. אולי בדברים מסוימים לא יצליחו לשכנע, אבל הם יכולים לנסות. פייר פליי, מה שנקרא. נכון? המערכת הזאת ניטרלית. אתה יכול לטעון בעד זכות אדם מסוימת ונגד זכות אדם מסוימת. ומי שישכנע יותר ינצח. האם זה נכון בצד השני? לא. יש הרבה דברים שהם יכולים להיות משכנעים פה, שאי אפשר לדון בהם בכלל פה. למה? בדיוק, כי המערכת הזאת מוגדרת באופן ערכי. כל מערכת ערכית, כל מערכת שמוגדרת באופן לא הוגן, מתאימתה לטובת ערכים מסוימים, בהגדרה תהיה לא ליברלית מהבחינה הזאת. אתה לא יכול לטעון, הדבר היחיד שאתה יכול לעשות בבית משפט עליון, אפילו בישראל, אנחנו עושים כאן להרצאה אחרת, זה לטעון שבאופן נסיבתי מקרי אני מבקש מהם טובה ולהכיר בצורך דחוף. אני לא יכול להגיד להם, אנחנו בישראל לא רוצים ביטוח לאומי. אם יגידו, זה סותר את זכויות אדם, נגמר הסיפור. אני יכול להגיד, תמור, אנחנו במשבר כלכלי, לשנתיים אני רוצה לעשות כך וכך, הם יגידו, אוקיי, אני ארשה לך.
לא, אבל אתה יכול להתפתח לתוך בגרצות, מול זכויות אדם, ואז יש
כוחה לבוא... ואז את מפסידה מראש. מה שבטוח, לא, למי את מפסידה? ועכשיו אני מגיע לנקודה האחרונה שלי, ובזה אני מסיים, למרות שאנחנו כמובן צריכים עוד לדון הרבה, אבל יש לכם הרבה לדון. משולש הרשויות שהמציאו לוק ומונטסקיה, הוא לא בדיוק כמו שאנחנו מכירים, אבל הוא דומה מאוד. איזה רשויות יש? מחוקקת, מבצעת ושופטת. עכשיו זה לא ככה בדיוק במקור, אבל לא משנה. מה שכן בטוח במקור, שאמרו התיאורטיקנים הקלאסיים של הדמוקרטיה הליברלית, כשיש סכסוך בין הרשויות, יש רשות אחת גוברת. מי? מי הרשות הגוברת? המחוקקת. למה? מחוקקת, שופטת, מבצעת. מה זה? לא, זה שאלות פנימיות בתוך הסיטואציה והתיאוריה, נכון? זה בגדול, היא אמורה. למה המחוקקת? א', כי אותה הכי קל להחליף, נכון? היא הכי חשופה לביקורת ציבורית, ואם לא מרוצים מנה פשוט מעיפים אותה. וב', היא הכי ייצוגית. עכשיו, כמובן שהיישום של התיאוריה הזאת בכל מקום הוא מסובך. בארצות הברית למשל, הנשיא נבחר באופן ישיר, אז יש לו יחסית הרבה כוח שהוא מקבל מזה שהוא כל כך ייצוגי. אבל הרעיון הזה של החיבור היותר קרוב לעם, הוא מה שמתפקד בלתת לו את הכוח. מה שעשה אהרון ברק לאלן המהפכה החוקתית, ב-95, הוא סובב את המשולש. מי הוא שם בראש?
שופטת.
שופטת, מבצעת, מחוקקת. למה? בתוך מה שאהרון ברק אומר, זה מאוד הגיוני. אם המערכת הזאת היא מערכת של ערכים, המומחים של הערכים צריכים לקבל את הכוח נגד אלה שהם לא מומחים של הערכים. בתוך ההצדקה של דמוקרטיה כשיטה שמהותה שמירה על זכויות אדם, זה הגיוני לתת לאלה שמומחים לזכויות אדם את הכוח הזה, נכון? עכשיו, ובזה אני ועל זה יש עוד הרבה מה להגיד, זה עוד הרצאה, מערכת המשפט הישראלית, שלא נעשה השנה, אבל אתם תדברו על זה עוד עם כל מיני אנשים. בתוך הדבר הזה, עכשיו הנקודה האחרונה, אני חוזר לפתיחה. אם אתם תבואו עם הדבר הזה, של דמוקרטיה מהותית ופורמלית וכל הדבר, לכל מקום בעולם, לא יבינו על מה אתם מדברים. בשום מקום לא מגדירים ככה דמוקרטיה. יש דיון מאוד מאוד ענף בזכויות אדם. זה דבר שמדברים עליו בלי סוף. דיון חשוב, מפרה, ענייני, וכדאי להכיר אותו. בשום מקום לא לוקחים את הדיון בזכויות אדם ואומרים, ככה מוגדרת שיטה דמוקרטית. זה חיבור, את החיבור הזה המציאו בישראל. לקחו את הדיון בזכויות אדם ואמרו, כל מה שתעשו שנוגד לתיאוריה הזאת סותר את מהות הדמוקרטיה, ולכן צריך לתת לשופט את הכוח לבטל את דעתו של המחוקק, שמייצג את העם. זה מה שלא קורה בשום מקום. זה מה שמיוחד בישראל. החיבור הזה בין המשטר הפוליטי לתיאוריה של זכויות אדם. בכל מקום אחר, תיאוריה של זכויות אדם, בעיקר במדינות הליברליות קלאסיות, כן, האנגלוסקסיות, אוסטרליה, ניו זילנד, אנגליה, קנדה, המחוקק מאמץ איזושהי מסמך או אמנת זכויות אדם, ובית המשפט מונחה להתייחס לזה. אוקיי, ויש פרוצדורה של התגברות. באנגליה למשל, בית המשפט מחליט משהו, יש לשר פרוצדורה של התגברות אם הוא צריך על זכויות אדם, דברים מהסוג הזה. בישראל זה קרה באופן אחר. אהרון ברק סובב את המשולש, הגדיר את הדמוקרטיה, את המשטר הפוליטי, על פי הערכים של זכויות אדם, אמר, מעכשיו המחוקק תחום בתוך הקופסה הזאת. אוקיי? זה יצר אינספור בעיות והכניס את מערכת המשפט הישראלית לכישלון מתמיד. זאת מערכת לא מתפקדת בכל קנה מידה אובייקטיבי. היא נמצאת בשוליים של השוליים של מערכות המשפט במערב, והיא מתקשה לתת את מה שהיא אמורה לתת, שזה סעד לאזרח שהשלטון פגע בו.
הרשות
השופטת
בשיטה
כבגץ. אבל היא יושבת, חלק, כל כך הרבה מה... תראו, כמה שופטים יש בבית משפט עליון? כמה תיקים מוגשים לבית משפט עליון בשנה?
7,000.
בערך 10,000.
וואו, סתם זו רק 7,000.
אוקיי. הדבר... מה זה?
בשנה 700,000.
לא, מקבלים, פונים לבית המשפט העליון. עכשיו, עשיתי פעם את החשבון, שאפילו אם אני ממקסם את היעילות של השופטים, ובכל תיק יושב רק שופט אחד, רק בשביל לדון אם מקבלים או דוחים, רק שופט אחד, זה יצא משהו כמו 2 דקות לתיק. זאת אומרת, ברור שבית המשפט לא מתפקד. הדברים האלה הם תוצאה של ההפיכה של המשולש. כי באמת, אם הרשות השופטת היא כזאת רשות על, והיא צריכה גם לתת צעד לאזרח, אבל גם לפקח על כל מערכות השלטון, כל מה שעושה הצבא, כל מה שעושה המשטרה, כל מה שעושה הכנסת, כל מה שעושה הממשלה, הוא באמת צריך לדון באין ספור דברים, כדי לדאוג שהמערכת הערכים הזאת לא נפרצת. בתוך בית המשפט העליון, בתוך ההיגיון הזה של החיבור בין המשטר הפוליטי לזכויות אדם, מה שקרה הוא צפוי והגיוני. אבל כשאתה צועה צעד אחורה, אתה רואה שבשום מקום בעולם זה לא מתנהל ככה. בשום מקום בעולם לא חושבים שזכויות אדם מגדירות את השיטה הדמוקרטית. תשאלו מה זו דמוקרטיה, ברוב, כמעט כל מדען מדינה יגיד לכם, צריך לבדוק פרוצדורות. יש בחירות תקינות, החלפת שלטון מסודר, דברים... זה מה... האם זו דמוקרטיה? זה מה שאני מסתכל. הערה אחרונה. קשורה להתחלה של ההתחלה. בסוף. זאת הערה שדנים בה גם בתוך המסגרת הליברלית. האם אני יכול לשמור על זכויות אדם במשטר לא דמוקרטי? כן. אני יכול ועוד איך. אם אנחנו קובעים מערכת מסוימת של ערכים ויוצאות ממנה תוצאות, שלא בזה שאמרים יש כללי משחק הוגנים ומה שהתוצאות יוצאות, יוצאות. דרך אגב, חלק מכללי המשחק ההוגנים זה שהחקיקה היא כללית. אין חקיקה לציבור מסוים. אם אני אומר יש ערכים מסוימים, נניח חינוך, יוצא מהם שכל אחד צריך לקבל מערכת בריאות, חינוך והאוזינג, כן, ודיור. האם מלך לא יכול לתת את הדברים האלה? יכול. יכול להיות דספוט נאור, יכול להיות דספוט של זכויות אדם. התיאוריה הזאת לא סותרת את ההבחנה המקורית של שלטון יחיד, שלטון מיעוט ושלטון רבים. במילים, עכשיו, אהרון ברק יגיד לכם כל הזמן, אני דואג לחירויות של האזרחים.
הוא העריץ נאור של זכויות אדם.
הוא העריץ נאור של חירויות אדם. אבל, וזה מה שמונטסקייה ולוק היה מקפיץ אותם, וזה מה שאריסטו היה קופץ ממנו. לקחת מאנשים את הזכות הפוליטית שלהם, שהיא הכוח האמיתי שלהם, ונתת להם את חופש הבחירה בדברים שהם לא חלק מקבלת ההחלטות. זה הוויכוח. יגיד אריסטו, יגיד מונטסקייה, יגיד לוק. אנשים מעדיפים שהם יהיו מסוגלים לקבל פחות החלטות ביומיום שלהם, אבל כן שהם יהיו חלק מהמשחק שקובע מה הגבולות. זאת אומרת, נגיד אנחנו, כמו שאמרנו על המתנה בסוף השנה, אנשים מעדיפים שיהיה להם את הכוח להשתתף בתהליך של קבלת ההחלטה, כן? מאשר שיגידו, אתה תיתן כמה שאתה רוצה, אבל אולי בשנה הבאה לא נעשה מתנה. הם רוצים להשתתף בתהליך המקורי של קביעת גבולות המשחק, ולא שמישהו יגיד להם מה המשחק, ובתוכו אתם חופשיים. זאת התיאוריה הרפובליקנית של ממשלה. התיאוריה הרפובליקנית של ממשלה אומרת, אזרחות היא מעורבות בשלטון. עכשיו, הבעיה שלי עם מערכת של זכויות אדם, שאתה יכול להיות לא אזרח, ועדיין נהנות מכל החירויות של זכויות אדם, שאהרון ברק ייתן לך. אבל אתה לא, אתה מאבד את הכוח להשתתף במשחק. אתה מאבד את החלק שלך בריבונות. לדעתי, זה טרייד אוף גרוע מאוד. אני חושב שהעולם יהיה יותר חופשי ויותר ליברלי, אם אנשים יהיו חלק מהמשחק, כי אחרי אהרון ברק, וזאת החולשה של כל המונרכיות, אחרי המלך הטוב, מי בא?
המלך הרע.
המלך הרע. מערכת הרבה הרבה פחות יציבה. הרבה פחות יציבה. והיא מציבה אתגרים בצורה הרבה פחות חכמה מאיך שהציבור מתמודד עם אתגרים. ולכן, אני נשארתי, אחרי שקראתי את כל התיאוריות הישראליות של קרמניצר וברק ומה שתרצו, ולימדתי את הספר של אהרון ברק בקורס. היה לי קורס, הספר שופט בחברה הדמוקרטית, קראנו אותו קאבר טו קאבר כמו תנ"ך.
אוקיי?
בסוף, שום דבר לא... העולם נראה הרבה הרבה יותר טוב כשהוא כזה. אולי הערה האחרונה, באמת אני חייב לשחרר אתכם. יש מסקנה ברורה שנובעת מהשיטה הזאת. מה המסקנה? מבחינה פוליטית, מה המשטר הפוליטי המתאים ליישום השיטה הזאת? אתם יודעים? הרבה הרבה יותר מזה. ממשלה עולמית. זה כל הרעיון, כן, כל האהבה של, של בית המשפט העליון והמשפטנים ש, למשפט בינלאומי ומוסדות בינלאומיים ולחזק אותם, נובע מזה שהם יישמו את הערכים האלה באופן גלובלי. כי זה באמת לא צריך להיות רק בישראל. הדבר הזה צריך להיות גלובלי. וזה כבר לקחת, זה האיחוד אירופי, כן? זה שלטון בירוקרטי מוחלט כבר.
איזה שם
רצית? כן,
כן, איזה
שם רצית? אז זה, תראו, קודם כל זה מאוד ישראלי, הדבר הזה, זה לא באמת, לא צריך לתת איזה שם כללי, כי זה מבלבל, כי... מה זה? תראו, זה... ההערה שלי בסוף הייתה שבעצם זאת לא... זה הוציא מהדמוקרטיה את העוקץ, כן? זה משטר ממוזג, מה שנקרא פעם. זאת אומרת, אהרן ברק אומר, אני אתן לעם להחליט, אני יכול לצטט לכם ממש דברים, כשהוא אומר, צריך לתת לעם להחליט, אבל בדברים הלא חשובים, כן? זה, בדברים החשובים אי אפשר להוציא את בית משפט. כן, דמוקרטיה ברקית. טוב, אני חייב, דובדבני עוד שנייה, מוציא אקדח. אז בואו ניקח שתי שאלות זריזות. גנדלר.
אתה
התעורר
מהפילוסוף, אני יכול להגיע אותך בדיוק, אבל לאור שניהם, אתה לא אמור רק לתאר מצב שלך,
אז יש ספר של גידי ספיר. גידי ספיר בא?
רגע לא.
בא כשהוא התלמיד שלו, אז הוא יכול... הוא כתב ספר המהפכה החוקתית, שזה הספר היחיד שנכתב בעברית על המהפכה החוקתית, ויש לו שם ארבעה הסברים, ארבעה הסברים למה זה קרה. לא, זה הביקורת של זה. הספר הזה ממש בא להגיד למה קרתה המהפכה החוקתית, יש לו ארבעה הסברים משלימים אחד את השני, אני לא אכנס לזה. בגדול, אני ליברל קלאסי. אתה שואל, תמיד יש סיבות כלליות וסיבות קרובות, נכון? זאת אומרת, יש סיבה כללית למה משהו קרה, ואז אנחנו רואים ספציפית, למה עכשיו, למה זה קרה דווקא עכשיו. אנשים אוהבים כוח. הייתה פה הזדמנות לקבל הרבה מאוד כוח. אהרן ברק היה מאוד חכם בזה, עשה את זה בצורה סופר אינטליגנטית. הוא גם לא איזה אדם מפחיד, אהרן ברק, הוא מאוד מאוד חכם, והוא גם יודע להתנהל בצורה מדורגת. תיקחו למשל, אין לנו זמן להיכנס לזה. קח את החקיקות שלו באין ספור דברים. כמו בשאלת מי הוא יהודי, באיזה יהדות מכירה המדינה. יש לו אורך רוח שאין להם ממשלה שחייבת, שיש לו שנתיים למשול ואז שנתיים להיבחר, נכון? כל פעם הוא הכיר בעוד שלב ובעוד שלב ובעוד שלב, ובסוף כל הגיורים מוכרים, חוץ מגיור לא אורתודוקסי שנעשה במדינת ישראל. זה המצב היום, וגם זה, אני מניח שמתישהו גם יכירו בזה. והכל קרה בבית משפט. אבל הוא עשה את זה לאט, לאט, לאט. יש דבר יפה שהוא אמר לרפורמים, פעם הראשונה שהם פנו, הוא לא קיבל אותם. הוא פסק נגדם. אבל הוא אמר, כשהוא פסק נגדם, הוא אמר, יש, אתם צודקים, יש פה בעיה, אני מפנה את המחוקק לזה, ואם הוא לא יטפל בזה, אז תדעו שיש פתרון משפטי. זאת אומרת, הוא אמר להם, לא מקבל, אבל אם המחוקק לא עושה, תבואו שוב, ואז הם זכו. מה זה? לא, הוא עושה את זה, הוא מאוד מאוד חכם. יש לי המון הערכה לאדם הזה, אבל מבחינה... מי טבע את הביטוי המהפכה החוקתית? הוא, נכון? הוא קבע שיש פה מהפכה. באמת הייתה, אנשים לוקחים את זה too lightly, באמת הייתה מהפכה במבנה המשטר הישראלי, מהפכה דרמטית. בדרך כלל כשקוראים דברים כאלה, הם קוראים עם מיליציות חמושות וטנקים ברחובות. אהרן ברק ידע לקחת המון המון כוח מהאזרחים ומהכנסת הממשלה אל השופטת, בצורה שאף אחד לא הבין מה... חוץ מכמה, אני יכול לצטט לכם קצת את מיקי איתן בכנסת וכל... אף אחד לא הבין מה קורה. כולל שס שהצביע בעד חוקי היסוד, כן? היום תביאו לשס, אני לא צוחק, זה דרי, אני חושב, אמר את זה. אפילו אם תביאו את עשרת הדיברות, אנחנו לא נחוקק אותם כחוקי יסוד, אחרי מה שעברנו. רגע, שאלה אחרונה. אוקיי.
אם לצורך העניין עכשיו השופטת תהיה עם כל מאתיים שופטי עליון,
לא, זה לא...
אם הבירוקרטיה היא רק המחסום, האם זה
ילך? הכלל של בירוקרטיה הוא מאוד פשוט. כמה שיש יותר ממנה זה יותר גרוע. זה לא... תראה, אין לי את ההרצאה על בית משפט. בהרצאה על בית משפט, אני מתאר איך המערכת הזאת עובדת בפועל, כן? אני מראה כמה חוסר תפקוד יש בה. עכשיו תיקח את כל חוסר התפקוד הזה, תכפיל אותו פי עשרה. זה מה שקורה בבירוקרטיה. יש בצרפת, לפני המהפכה ובזמן המהפכה, היו משהו, אני לא זוכר בדיוק את המספר, משהו כמו 4,000 גובי מס. אחד הדברים שנפוליאון עשה, הוא הוריד את המספר ל-200. ההכנסות ממיסים זינקו. Okay? כי יש עלויות ל-4,000 האלה. הם גם לוקחים מהקופה את החלק שלהם. זה פחות או יותר מה שקורה. בדברים כאלה, תעשה 200 שופטים, אז עכשיו יהיה כל כך הרבה בלגן בפסקי דין, וכבר אף אחד לא ידע מה תקדים ומה לא תקדים, ועל מה אפשר להסתמך, מה אפשר להסתמך, והם ילחמו אחד בשני ולא יהיה לזה סוף. בית משפט זה סופר חשוב. מאוד מאוד חשוב שיהיה גוף שידע להגן על אזרחים מהשלטון, מפני שרירות לב, של פקידים, של נבחרים. זה סופר קריטי. בית משפט עליון זה אחת הרשויות, כן, חשובה כמו שאר הרשויות. דווקא בתפיסה הליברלית. הבעיה שהם מנסים לעשות את התפקיד של המחוקקת והמבצעת, ולא לשמור על האזרח מפני שרירות הלב של השלטון, שזה התפקיד החשוב והמקורי והייעוד שלהם בשמירה עלינו, מפני האנשים שריכזו כוח. מה שקרה? נכנסו למשחק הכוח. ומזה כולנו מפסידים. טוב, ודבני.
אבל השאלה זה, הסיבוב של המשולש הגיע מאיזשהו מקום, הוא גם הגיע מחולשת המחוקקת אל מול המבצעת, זה גם שאלה
שלך. תראה, אני אדם, קודם כל אני לא אוהב את הטיעון הזה, זה טיעון ריאליסטי, כן, אבל זה... הרי בית המשפט העליון טוען שהוא מעשה, עושה מעשה מוסרי, נכון? אז עכשיו להצדיק את זה בזה שמישהו היה חלש, זה בערך, כן, החור קרא לגנב, אבל זה לא אומר שהגנב מוצדק במעשיו. עדיין זה לא מוסרי. אז יש פה בעיה שהנמקה פה מתנגשת בעצמה. אם אתה שואל אותי, אני בן אדם הרבה יותר ציני מהתיאורטיקנים כמו גידי ספיר וכו'. הרבה יותר ציני. אני חושב שיש... השנים האלה, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה כבר ממש פוליטי, ואין לי עניין לדבר אתכם על פוליטיקה. אתם יכולים לקרוא כל מה שאני חושב על פוליטיקה, אני מפרסם את זה בלי סוף, אבל אין מה... פה באמת יש פלורליזם מוצדק של דעות. אני חושב שבשנות 92 ה-95, היו שנים קריטיות לביסוס של תפיסת העולם של אהרן ברק. מבחינתו, אם הוא היה מפספס את זה, אז ישראל הייתה נזרקת לאיזה כיוון נוראי של פשיזם לוחמני ואני לא יודע מה. ומזה הוא באמת פחד. דעתי זה מה שעומד לו בראש, אנחנו צריכים לבצר, כן, את ההזדמנות הזאת של שלום וממשלה צודקת, עם מדיניות צודקת. זה היה זמני, אחרי המהפך לא היה כמעט דבר כזה, ויש הזדמנות קריטית, בזמן שיש שלטון ידידותי, להחליש את השלטון שעשוי להיות ימני, ולהכניס קודים פרוגרסיביים למערכת המשפט. עכשיו, ברק בעצמו, בכלכלה הוא לא היה פרוגרסיבי. הוא היה פרוגרסיבי בזכויות אזרחיות, מה שנקרא, אבל לא בזכויות חברתיות. אבל אחריו הגיעו מיד לזכויות החברתיות. זה נאור, למשל, אמרה בפירוש. זכויות חברתיות זה הדבר הבא בזכויות אדם. עכשיו, זכויות חברתיות זה אומר שכבר אנשים לא חופשים לקבל החלטות כלכליות. זה כבר מיסוי גבוה. זה החלטות שבאמת אתם לא רוצים ששופטים יקבלו, כי רוב השופטים לא יכולים לנהל חנות מכולת. באמת, הם לא אנשים מעשיים, הם תיאורטיקנים מאוד מאוד טובים, והם אנשים חכמים מאוד, אבל בצד המעשי הם חלשים, אין מה לעשות, הם לא באים מעולם המעשי. אני מעדיף שבעניינים האלה רמי לוי יקבל החלטות. זאת, כן, כל אחד והשכל שלו, רמי לוי סופר מוכשר. לא במשפט, לא הייתי רוצה שהוא ישפוט אותי, אבל כן הייתי רוצה שייתן לי המלצות עסקיות. טוב, חבר'ה, אנחנו...
אחרון.
שאלה
קצת מתסכול, כן? אפשר להפוך את הקערה על פיה, אפשר... ולא בדרכים מלאכותיות כמו שמנסים לעשות עכשיו דרך חקיקה, שזה בטח לא יעבוד. יש מה לעשות?
תראי, קודם כל עכשיו, הדברים האלה הם מאוד מאוד במוקד של העשייה היום של ממשלה כנסת, בגלל המצב הביטחוני, כי מערכת המשפט, מה שקרה, עוצמה לא נשארת מיותמת, כן? בית משפט נהיה מאוד מאוד חזק, ואז התחיל לרדת למטה. הכוח של בית משפט מיוצג על ידי יועצים משפטיים, על ידי כניסה של ייעוץ משפטי ברמה של גדוד, ולפעמים אפילו פחות מזה בצבא ובמשטרה וכו'. זאת אומרת, מערכת המשפט מקבלת עכשיו ביטוי, למה? אני יצא לי לשבת בוועדות כנסת, כן? למה היועץ משפטי נהיה כל כך חזק? לא בגלל שהוא בעצמו יש לו כוח. הוא פשוט אומר שתי מילים, והמילים האלה מחסלות את יוזמת החקיקה. מה הוא אומר?
לא בגיץ.
זהו, וכולם משותקים. כי אני עכשיו נעבוד, נשקיע המון המון משאבים, ואז תעתור איזה אגודה לזכויות אדם או האזרח או לא משנה מה, או רופאים בלי גבולות וכל אלה, ובג"ץ יגיד לא. וכל המאמץ ירד לטמיון. עכשיו מחוקקים והם רוצים לקדם דברים, לא רוצים סתם לעשות דברים מיותרים. הוא אומר לא בגיץ, וקובר הכל. אותו דבר קורה ברמות השטח, יש הרבה מאוד משפטיזציה של המערכת למטה, בגלל הכוח שמגיע מלמעלה. אתם יודעים, כן, בתים, דבר ידוע, בתים של מחבלים מתאבדים, דברים מהסוג הזה, שצריך להרוס אותם תוך 48-72 שעות. ההריסות האלה מתעכבות שנים, בהליכים משפטיים. כן, כל, אז עכשיו, הדבר הזה במובן מסוים הפך להיות לב הדיון, כי הם מרגישים, הממשלה רוצה לעשות משהו בגלל ה-so-called intifada שיש, והיא מוגבלת מאוד מבחינה משפטית, שזה בעצם קצה של תהליך ארוך שעברנו. מה אפשר לעשות? אין שום בעיה להחזיר את לגלגל את המצב אחורה, באופן עקרוני. אבל אני גם נגד זה. אני לא חושב שהדרך הנכונה להתמודד עם אהרון ברק זה להכריז מלחמה על בית משפט העליון. הרבה פעמים התחושה שלי, כשאני מדבר עם הימין, זה שמה שהם רוצים זה בית משפט עליון סופר אקטיביסטי ימני. והמלחמה האמיתית זה שבית משפט עליון יהיה לא אקטיביסטי. אני לא רוצה שהוא יעזור לא לימין ולא לשמאל, וכן, חברים טובים שלי, ימנים, אומרים, תראה, שמע, יש פה המון כוח. פוליטיקה המטרה זה כוח, נכון? אנחנו צריכים את הכוח הזה בבית משפט. אם יהיה בית משפט ימני חזק, אז לא תהיה התנתקות, נכון? אז אנחנו נעשה את ההפך. אז אני, בתיאוריה הליברלית שלי נגד זה ונגד זה, צריך לאט לאט, תהליך מדורג, להסיר את הכוח שקיבלו משפטנים. הכי קל להתחיל בדרגי השטח, לדעתי. שם הכי קל, ולאט לאט, כן, הם לקחו כוח חזק למעלה והורידו אותו למטה, אנחנו עכשיו צריכים לגלגל את זה הפוך. זה ייקח שנים, אני נגד, כן, באמת, צריך להיות פה עדינים, כי לבית משפט עליון יש פונקציה סופר חשובה בדמוקרטיה, שזה לשמור עלינו כשהשלטון מתאכזר אלינו. סופר חשוב וקריטי בצורה בלתי רגילה, בתיאוריה הליברלית שלי. ולכן אני עושה את זה ממש בעדינות, ולא כמו אהרון ברק שככה אמר, טוב, יאללה, נעשה מהפכה חוקתית, הוציא פסק דין, נגמר, יש ביקורת שיפוטית, נגמר הסיפור. אבל בתשובה לשאלתך, מה שקורה היום הוא בסדר גמור מבחינה הזאת, מוציאים את האיום המשפטי, תראו חיילים, לא ירו. בן ציסאו העיד בוועדת הכנסת, ועדה של משרד הפנים, לפני כמה ימים. כלומר, יורים על שוטרים עם זיקוקים בכינון ישיר, והם לא שולפים אקדח. מהפחד של החקירות, כן, בן אדם רק יגישו עליו תלונה והוא יכול להיות מושעה מיידית, חודשים ארוכים להיות מעוקב קידום, גם אם הוא צודק לגמרי. עצם האיום המשפטי גרם לשוטרים להגביל את עצמם כבר. אז הנה, זה דברים משתנים. דברים משתנים, אני מקווה שזה ימשיך. צריך לא להוריד את הרגל מהגז, אבל לא לעבור מהילוך ראשון להילוך שני גם. תודה רבה לכם, נפגש בהמשך.
טוב, גם ביום ראשון, לפי זה שפה אנחנו מאפלים פה את זה, וגם אני חייב להגיד שהעיניים הבורקות של כולם באמת לא אפשרו לי מצפונית לחתוך לא את זה ולא אתכם.